עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
104.5 FM, יום שישי, השעה היא אחת וכמעט 5 דקות, או 5 דקות וקצת פלוס, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל דוד זבולוני, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח שאלות והודעות בוואטסאפ והערות לוואטסאפ מספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. כן, עבר שבוע ועברו עוד הרבה דברים. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהקורונה לא הלכה לישון, הקורונה כאן, כל יום, לפחות ביום האחרון, נדבקו למעלה מ-4,500 מאומתים חדשים, וזה אומר שהבעיה קיימת. אני לא יודע בדיוק מכמה אנשים שנבדקו, אבל כמובן הבדיקות הן לא כמו שהיו בעבר. אני מניח שהמספר האמיתי של המאומתים ושל החולים הוא הרבה יותר גדול. אני בסטטיסטיקה הלא סטטיסטית שלי יודע שמסביבי ישנם איזה 5-6 חולים מהשבוע האחרון, מה שאומר שהשכיחות היא הרבה יותר גדולה. ה-R, לפחות לפי סטטיסטיקה זו, הוא 1.28, אז הבעיה היא כאן. צריך לקחת בחשבון שקרוב לוודאי אצל חלק מהאנשים, ודאי המבוגרים, וודאי אלה שמערכת החיסון שלהם יותר חלשה, אצל כל אדם מבוגר מערכת החיסון יורדת, ובמיוחד אלה שקיבלו את החיסון הרביעי ממש בינואר, או מתי שזה לא היה, או לפני כן אפילו, קחו בחשבון שהחיסוניות יורדת. יש הרבה אנשים שקיבלו חיסון רביעי ונדבקו שוב בקורונה. אז מסכות זה הדבר הטוב ביותר. אתם נכנסים למעלית, אתם נכנסים למקום ציבורי, שימו מסכות. אני הייתי באיזה סוף שבוע מאוד קצר לפני שבוע, שבועיים, בחוץ לארץ, חזרתי במטוס, שניים היחידים שהיו עם מסכות, זה אני ועוד אדם אחד. כל השאר היו בלי מסכות, אז לא פלא שאנשים נדבקים. ולפני שנעבור, עוד דבר אחד, אני רוצה לברך את חברי הקהילה הגאה לחג הגאווה. חג הגאווה הוא חג שנותן שוויון זכויות לכולנו, כולנו יצירי אלוהים, כולנו אותו דבר. אני רק רוצה להגיד לכם שהמדע רואה, מכיר ויודע שבין 10% ל-20% מהאוכלוסייה הנטייה המינית שלהם היא חד מינית. אני אומר בין 10% ל-20% כי 10% הם הומוסקסואלים ברורים, ועוד 10% או פלוס מינוס, אני מדבר באופן כללי, אבל עוד 10% נמצאים בין הרצף של הטרוסקסואלי לביסקסואלי להומוסקסואלי. אז או להטרוסקסואלי וביסקסואלי. כך שצריכים לקחת בחשבון, צריכים לכבד כל אחד לפי נטייתו, צריכים לכבד כל אדם לפי מעשיו, צריך לדעת שכל מה ששני אנשים עושים, בוגרים, עושים בהסכמה מלאה, זה בסדר, זה תקין, ואנחנו לא צריכים לשפוט אנשים האחרים. ולחברינו החרדים, צריך להגיד להם דבר אחד, יש לכם טענות? לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שברא את האדם, הוא זה שברא את חלק אנשים כסטרייטים, וחלק מהאנשים כהומוסקסואלים, וחלק מהאנשים כטרנסג'נדרים. אז נגיד תודה רבה, נגיד תודה לאלוהים, נקבל את השונים מאיתנו, לא נשפוט את האחרים, וברכות ליום הגאווה לכל חברי הקהילה ההומו-לסבית. ועכשיו מאיתנו על הקו. הלו.
שלום לך.
שלום וברכה. בסדר גמור, ברוך השם.
תודה רבה, יש לך תוכנית נפלאה, וזה חשוב מאוד, זה עוזר להרבה הרבה אנשים.
תודה רבה.
אני רציתי להתייעץ איתך.
רק תגיד לי מי אני מדבר ומה הגיל.
אוקיי, אני, אתה מדבר עם משה, הגיל שלי זה 61.
כן.
אני, לפני כ-10 חודשים, אני נפלתי מסולם, שברתי את את הקרסול, ומאז ניתוחים עניינים, והגעתי למצב, אני, שכבר מרים עם ידיים, הרופא עם ידיים, אבל תקשיב, אני כבר לא יכול יותר, כי לא, אין פה הרבה מה לעשות.
אתה יכול לעבור למקום שלא נשמע רעש רקע, כי יש מישהו שמדבר מאחוריך.
כן. אוקיי, רגע, שנייה. רגע.
כן.
עכשיו יותר טוב?
לא כל כך, אבל בסדר. עכשיו יותר טוב.
רק רגע, ככה.
יש שם קול של ילדים, בתדירות כזה.
לא בטלפון, לא יודעת שם הרגע שזה מפריע, בסדר? ככה, נדבר פה עם הפרופסור, בסדר?
ברדיו, ברדיו.
אוקיי, נתראה שחשב זהו, שזה יותר טוב. בסדר?
כן, כן, עכשיו יותר טוב, עכשיו מצוין, כן, משה, אני איתך.
יופי, בסדר. אז אני מדבר בטלפון, תסגר את הדלת רגע.
כן, זה שידור חי, אנחנו בשידור חי, וזה בסדר גמור. כן, אני איתך, משה.
סליחה.
זה שידור חי, זה טבעו של שידור חי, ולא שידור מוקלט, ולא שידור גוסס. זהו, זה טוב.
כן, משה. עכשיו, מה שקורה בעצם... כאילו, הגעתי למצב שהוא אומר לי, תקשיב, עכשיו אני כבר אין לי מה לעשות יותר, אין לי פתרון, אני מבחינתי סיימתי, ואני מציע לקטוע את הרגל ולשים פרוטזה. אני קצת חושש מזה, ואני רציתי להתייעץ איתך.
קוטעים רגל, רק שיש תסמונת כאב ושינויים בצבע של האור, ויש... מה ההבחנה שלך?
אני מבחינתי הרגל בסדר, אני לא... הרגל כואב.
אתה יכול לדרוך עליה?
אני דורך עליה, הולך, הכל, אבל...
אתה הולך ודורך, אבל כואב.
כואב.
אם אתה יכול לדרוך על הרגל, ואתה יכול לתפקד, אין שום סיבה לקרות את הרגל. מה זה לקרות הרגל?
ברור.
יש תסמונות מסוימות שבהן יש בעיה בזרימת דם, יש תסמונות כאב מסוימות, כן?
אין בעיה. זה, הוא אמר לי כתוקצה מהמסמר, הוא שם לי מסמר, שתי מסמרים, אחד, מסמר אחד שהוא מחבר את הקרסול עם העצם, ומצד שני עוד איזה מסמר בשביל לייצב, שלא הייתם לו תזוז,
תשמע, כן, תשמע, משה, זה? אני לא יכול להגיד לך בלי לראות, אני גם לא אורתופד, אבל בלי לראות צילומים וזה, האמירה של אדם, שיכול ללכת על הרגל ויכול לתפקד עם הרגל, להגיד לו לקרוס את הרגל, יכולה לנבוע משני מצבים. או מזה, וסליחה שאני אומר לך, שנמאס לו לראות אותך, וקורה לפעמים שיש איזה מצב שחולה בא לרופא, ולרופא אין מענה, והרופא חסר עונים, ואז הוא אומר, תקרוס את הרגל בצורה של אמירה, ואומר, אולי החולה לא יחזור אליי. זאת אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שאני לא כל כך מאמין, שהרופא לא יודע במה מדובר. אבל רגל שדורכים עליה והולכים עליה, והיא תקינה רק כואבת כמה שתכאב, וזה לא תסמונת של אחת מתסמונות הכאב הסימפתטי שהן קשות ביותר, כן? אז אני לא הייתי מציע אפילו לקרות את הרגל. עכשיו, לא, האפשרות לא, האחרת לא. היא ללכת לרופא נוסף, לייעוץ אצל רופא
כן,
נוסף.
אני הולך להתייעצות, אבל רציתי גם לשמוע את ההתייעצות שלך, ואני רק רוצה להגיד לך שזה בבית חולי, אם אני עברתי לי. לא יודע אם אני יכול להגיד באיזה בית
תגיד
חולים.
אל תגיד איפה, לא חשוב.
אוקיי, עברתי בבית חולים עם מנהל מחלקה, זה לא מישהו שהוא אוטופד רגיל, מנהל המחלקה. אני אמרתי שעברתי אצלו מספר ניתוחים, כולל השתלת אור, שהעור קצת לא כך נפגע, עכשיו זה בסדר, אבל אני פשוט הייתי באלם, הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה, מבחינתי אין לי פתרון, ואולי נתייעץ איתך לגבי, תכף להתייעצות לגבי קטיעה. אמרתי, לא, זה מה שאתה אומר לי, עושה כל כך הרבה ניתוחים.
אני מציע לך, ללכת, לייעוץ אצל מנהל מחלקה אורתופדית אחר, בלי לספר לו מה שהוא אמר לך ומה שלא אמרו לך, עם כל הבדיקות, עם כל הצילומים, עם כל סיכומי המחלה, עם הכל. לבקש התייעצות נוספת עם רופא אורתופד בכיר אחר, ולשמוע עוד דעה. אני אומר לך על פניו בביטחון מלא, כרופא שעוסק בכאב, וכרופא שמכיר תסמונות כאלה, רגל שהולכים עליה ודורכים עליה ואין בעיה, אתה הולך עם קביים?
כן, אני הולך עם קביים, ואפשר גם בלי, אין לי בעיה.
אתה יכול גם בלי, ואפשר ללכת בלי קביים, רגל כזאת לא קורטים, נקודה.
ברור, אני הייתי באלם.
אז זה מה שאני אומר לך באופן חד משמעי.
כאילו, הוא אמר לי, טוב, הוא אמר את זה לאחר שהוא דיבר, כאילו, אחרי שהוא, כאילו, הסתכל על הצילומים והכל, אמר לי, תראה, זה לא מתאחה, ואין הרבה מה לעשות.
אז אפשר להקים, אם זה לא מתאחה, אפשר לעשות השתלת עצם, אם זה לא מתאחה, אפשר לעשות קיבועים, אז יהיה לך פחות תנועה ברגל, תוכל לעשות פחות לעשות פלקציה, לא תוכל לרקוד בלט על פוינטים, אבל לא, אני אומר, מדבר ברצינות, אז אפשר לקבע רגל בצורה שתצלה, אבל ודאי לא קריטה. אבל עוד פעם, אני אומר לך את זה כהדיוט באורתופדיה, כהדיוט שלא ראה את צילומי הרנגן שלך, ואני תמיד מציע לקבל דעה נוספת של רופא מאוד מאוד בכיר, בתחום אחר, לא להגיד לו אפילו שהציעו לך לקרות את הרגל. בסוף הפגישה איתו, תגיד, היה אפילו מישהו שהציע לי לקרות את הרגל, ותראה את התגובה שלו. יש תסמונות שנקרות קאוזלגיה, או רג'ונל פיין סינדרום, שהן תסמונות כאב, שבהן יש ניוון של העצם, שבהן יש בעיה בכלי דם ובזרימת דם, שאנשים הולכים עם הרגל באוויר כי לא יכולים לדרוך עליה, ופה, וזה נמשך שנים, פה לפעמים אין ברירה. אבל במקרה כמו שאתה מתאר, הקריטת רגל היא דבר שלא הייתי אפילו מעלה על דל שפתיים.
מקובל עליי, אני גם אמרתי לעצמי, שלא רק לעצמי, בכלל באופן כללי, שאם הייתה בעיה של נקע, אם זרימת דם, כמו שאתה אומר, משהו לא בסדר, אני מרגיש את הרגל, אני מזיז אצבעות, אני מזיז את הרגל.
תמשיך לעשות התעמלות עם הרגל, תמשיך להניע אותה, תמשיך ללכת, תמשיך לדרוך עליה, למרות הכאב הקל או הבינוני שיש לך, ו...
יש קצת נפיחויות גם, אבל בסדר,
ברגל שעברה כמה ניתוחים, יש הרבה נפיחויות, והיא קצת שונה, והיא מצולקת, אבל זאת רגל. אף פעם אין תחליף, אין כמו איבר מקורי, שום תחליף, שום פרוטזה לא יכולה להיות תחליף לאיבר מקורי. כשאין ברירה, אין ברירה. אבל כאן יש ברירה.
הבנתי, עוד שאלה קטנה אם אפשר.
בבקשה, משה, בבקשה.
יש לי בצקות בעיניים, כשסרה כנראה מסוכר, ו...
בצקות בעיניים איפה? בתוך העין ברשתית, כן.
אני עשיתי OCT, ורואים שם, רואים שיש...
רואים הפרדה, כן, רואים את הבצקת, כן.
אני מקבל בדיקות...
הציעו לך הזרקה לעין?
כן, וסטין כרגע.
אבסטין.
אבסטין.
יש אבסטין, ויש לרעה, ויש...
כן. לא כל כך
יש אבסטין לריאה ולוסנציס, כן.
אז אני, כי, לא, יש לוסנטיס, כן? אחר כך זה, כן. נמי לי זה מתחיל עם לוסנטיס, אחר כך הוויסטין.
לא, זה תלוי, כל אופן מתחיל לא אחר. כן, ויש כן? לנו, כן. תשמע, זה טיפול מקובל ביותר בכל העולם, יש היום כאלה שחולקים, ויש כאלה שהוכיחו לאחרונה, שיש ניתוחים שיכולים לפתור את הבעיה, ניתוחי רשתית. ישנו רופא שהוציא מאמר לאחרונה בנושא בשם פרופסור אבינועם אופיר, שהוא דיבר על ניתוחים שיכולים לפתור את הבעיה הזאת, לפחות להקל עליה בצורה משמעותית ולמנוע את הצורך בהזרקה כל חודש של העין של אבסטין לריאו או לוסנסיס.
איפה אני יכול לעשות את זה?
תברר קודם כל אצל רופאי רשתית, אם אפשר, אם יש איזה ניתוח, ו...
אני כבר מקבל זריקות כבר בערך שנה, זה לא 100% עוזר לי, אני עדיין לא רואה הכי טוב,
מה שמאוד מאוד חשוב להמשיך ולשמור על איזון הכי טוב של סוכרת.
אני יש לי, כן, אני סך הכל די מאוזן, אני 6.6 ב...
6.6 זה יופי בהמוגלובין A1C.
A1C, בדיוק. כן. אז אני שומר על זה, אבל אתה יודע, זה לא
כזה... תראה, גם הסוכרת זאת אחת הסיבות שהייתה בעיה בהחלמה ברגל, שכשיש סוכרת יש פחות זרימת דם לכלי הדם הקטנים, ולכן גם הפצעים מגלידים יותר לאט, ולכן גם היה צורך בהשתלה של אור וכל הדברים האלה. אבל ברוך השם אתה אחרי זה.
כן, אני מקווה, אז זהו, יש לי התייעצות כמו שאתה אומר, ולגבי זה אתה אומר שיש אפשרות, מה לגבי לייזר, יש כאלה דברים, לייזר בעין,
זה צריכים לראות לפי המקרה, בדרך כלל לייזר לא פותר את הבעיה של בצקת ברשתית כתוצאה מסוכרת, הכל הקרום, הבצקת היא בין הקרום, היא בין השכבות של תאי הרשתית, ואת זה רואים בבדיקת OCT, רואים את ההפרדה הזאת בצורה די ברורה, אבל זה רופא העיניים יוכל להגיד לך, ודאי יותר טוב ממני. טוב, משה.
תודה רבה לך על הכל. תודה, תרוס, יש לך תוכנית מעולה, ותודה רבה.
תודה, ותברח ממי שרוצה לקרות לך את הרגל.
מה? לא, אני אשמור, תודה רבה לך.
קרות את השם שלו מספר הטלפונים שלך.
וואי, וואי, וואי.
לא, לא אותו חלילה, לא, לא, אני לא יודע מה היה השיקול שלו, עכשיו יכול להיות שהוא יודע, תראה, הוא ודאי יודע יותר ממני, גם כי הוא בכיר באורתופדיה, וגם כי הוא רואה את הצילומים ואת המצב, אבל אני יכול להגיד לך ככלל אצבע, איבר תקין, רגל תקינה, או לא תקינה, שדורכים עליה, והולכים, ואפשר גם ללכת עליה, בלי הליכון, לא קורטים נקודה. כל טוב, שבת שלום שיהיה לך.
תודה רבה לך, זאת אלי מאוד, תודה.
שבת שלום, משה. כן, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום לך, מר פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם יום יום, עם מי יש לי הכבוד?
אני מדבר איתך דיב עווד מיפו.
כן, דיב.
קודם כל אני רוצה לומר לך, ואני שמח לומר את זה, אני מאזין לך בכל יום שישי, ואני גאה מאוד בזה.
תודה דיב, תודה רבה.
אני לדעתי, אתה מלאך הרפואה, כפי שאני מקנה אותך תמיד.
תודה. בוא נעבור לשאלה שלך, דיב.
כן, השאלה הראשונה שהיא שייכת לבת שלי, בת 20.
כן.
לא מכבר, היא עשתה בדיקות דם, היה לה אנמיה מאוד מאוד משמעותית, היה לה, לא יודע, אני לא מבין בשפת הרפואה, אבל היה לה 5.59. אני לא יודע מה זה, וזה היה מאוד...
אני מניח שזה לא המוגלובין, כי אם המוגלובין 5.5 בקושי קשר ללכת כמה צעדים, אבל אם זה המוגלובין 5.5, אז אני הייתי נותן לה קודם כל מנת דם, ואחר כך עושה ברור מה קורה. עכשיו צריך לבדוק אם חסר לה ויטמין B12, אם חסר לה ברזל, מה הסיבה לאנמיה.
אני לא יודע אם הם הציעו בבית חולים, הם הציעו שתעשה בדיקת, איך זה נקרא,
מוח עצם? מה?
קולונוסקופיה, הם רצו לדעת איפה הדם הולך, לאן הדם...
נכון, היא מאבדת דם. עכשיו, אצל אישה בת... אצל בחורה בת 20 צריך לחשוב על שני דברים, צריך לחשוב על מצבים שיש וסתות, שהווסת מאבדים בהרבה מאוד דם, צריך לחשוב על מצב שהיא טבעונית או צמחונית, ולא אוכלת בכלל דברים שמכילים ברזל, וויטמין B12, וצריך לחשוב אם זה מגיע לרמות נמוכות על איבוד דם. המקום הראשון שמחפשים בו איבוד דם זה בקולונוסקופיה ובגסטרוסקופיה. כלומר, עושים בדיקה של דרכי העיכול מלמעלה ומלמטה, כי אפשר לאבד דם מדרכי העיכול בלי שאנשים בדרך כלל מרגישים. אם זה מסוף דרכי העיכול, מהאזור של, של, של הפתח, של פי הטבעת, אז זה דחורים, או אם זה פיסורה, או אם זה משהו אחר שיכול להיות, אבל אז בדרך כלל רואים דם אדום. אבל אם מאבדים מהחלק היותר עמוק של דרכי העיכול, זה מתערבב עם הצואה, זה הופך לצבע שחור, הצואה יותר כהה, ואפשר לא לאתר את זה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, מצד אחד, לאתר ולראות מה הסיבה, ולעשות בדיקת קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, וללכת לרופא דם, להמטולוג. רופא דם נקרא המטולוג, מומחה לדם, שיראה ויבדוק אם חסר ויטמין ב-12, אם חסר חומצה פולית, אולי יש לכם גן, יש גנים במשפחה לפעמים, בחלק מהמשפחות, בעיקר ממוצא עיראקי, אצל היהודים ממוצא עיראקי חסר גן שנקרא G6PD, והגן הזה, אם אנשים אוכלים פול, או אם מקבלים תרופות מסוימות, יכול לגרום לפירוק של דם. אז צריך לבדוק את כל הדברים האלה, ורופא
אתה יודע, כלי... ברשותך, כן. פרופסור קרסו,
בבקשה,
עכשיו אתה הזכרת לי את העניין של ה-G6PD.
כן.
עכשיו אני רוצה לספר לך בדיחה קטנה.
בבקשה.
אני כל החיים שלי, אני בן 62, כן. כל החיים שלי אכל טיפול, ולא קרה שום דבר מיוחד. אחותי ילדה זוג תאומים, ובלידה אמרו לה, יש להם G6PD ואסור להם להתקרב לפול. יום אחד, והייתי נשוי, יום אחד היא אומרת לי ככה בצחוק, לך תעשה את הבדיקה, עשיתי בדיקה, יצא חיובי. אז אני אומר לרופא משפחה, תגיד לי, 50 שנה אני אוכל פול. אני אוכל פול ולא קרה שום דבר. רציתי להתייעץ איתך, מה אתה אומר? לאכול או לא לאכול?
תראה, אם, אתה שואל אותי שאלה בדיעבד, אם 50 שנה אתה אוכל פול, תאכל עוד, ועוד, אני מאחל לך שתאכל עוד 70 שנה פול ותהיה בריא. זה דבר אחד. אבל בוא נגיד לך, אם באמת יש לך חסר ב-G6PD, אז יש מצבים שהחסר הוא חסר מלא, ויש מצבים שהוא חסר חלקי. אז אולי יש לך חסר חלקי, אבל הייתי אומר לך, תאכל פול, אבל אל תגזים.
אל תגזים.
אל תגזים. בשום דבר לא צריך להגזים.
עוד משהו,
תיזהר חלק מהתרופות, כמו סולפה למשל, אסור לך לקבל. אז אתה צריך לדעת, ולכל רופא שנותן לך תרופה, להגיד, תראה, יש לי G6PD. עכשיו, יש גם תלוי, זה גם תלוי בחלק מהסוגים של הפול, אבל זה כבר פינצות, כן? אבל פול מדמס, פול מדמס בדרך כלל, אתה יודע, אתה אוכל הרבה פול מדמס?
האמת שאני אוהב את זה, אני מריח תריח וכבר אני רוצה לאכול.
גם אני אוהב את זה, עם קצת שמן זית ולימון וטחינה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? בחייך. מה אתה? מי לא אוהב את זה? מי שלא מכיר את זה.
פרופסור קרסו, שהבת הזו שאני מדבר עליה, בבדיקה האחרונה אמרו לה גם שיש לה G6PD ואסור לה לאכול פול.
אוקיי, אז לכן אני העליתי את האפשרות הזאת. אז מה שצריך לעשות, והיא הייתה אוכלת פול?
כן.
אוקיי, אז קודם כל שהיא תפסיק לחלוטין לאכול פול, שאם כן. היא לוקחת תרופות, שתראה התרופות שהיא לוקחת, או שתגיד תמיד שיש לה G6, חוסר ב-G6PD,
כן.
שזה אנזים שהוא מפרק חלק מהדברים, ודבר נוסף, שתבדוק בכל זאת ברזל וויטמין B12, וברגע שהיא תפסיק, מה?
ויטמין
B12? B12, כן.
כן.
היא אוכלת בשר? או שהיא צמחונית?
היא לא אכלנית גדולה. היא לא אכלנית גדולה.
אז היא צריכה לאכול בשר, לאכול כבד, כבד, בשר, מה שיש ברזל. ביצים. שתוכל יותר טוב, שלא תדאג להיראות טוב, שתדאג להיראות טוב מבפנים ופחות מבחוץ.
יופי.
למרות שגיל 20 חשוב גם וגם.
כן. יופי, עכשיו נעבור לבן.
נעבור לבן.
כן, יש לי בן, בן 21.
שיהיה בריא, כן.
תודה רבה. לא מזמן, זה לפני חודש אני חושב שזה התחיל, אולי קצת יותר, אולי פחות, באמצע הראש, למעלה, באמצע הקרקפת,
כן.
דווקא הוא יש לו שיער מלא, אבל באמצע נהיה לו כזה עיגול ריק, כאילו נשירה רק באמצע כזה עיגול.
עכשיו, יש למישהו במשפחה, לאבא שלך, לאבא של אשתך, לדוד, לסבא, קרחת כזאת?
אני קרח, אני אבא.
אתה אבא ואתה קרח. אוקיי, כן. אז מה אתה רוצה ממנו? הוא מתחיל את הדרך שלך. לא, אגב, אבל... גם אני קרח, והתחלתי את הדרך של אבא שלי.
לא, אבל פרופסור קרסו, זה הקרחת לא מתחילה בצורה כזו, פתאום באמצע.
יש כאלה שמתחילות רק בקרקפת, כמו איפה ששמים את הכיפה, ויש כאלה שמתחילות כמפרצים מלפנים, ויש כאלה שמתחילות גם וגם. אבל, תקשיב, יש גם מצבים, יש מצב שנקרא אלופסיה הריאטה. אלופסיה הריאטה זה קרחת עגולה בדרך כלל, שמתחילה כמו מטבע של חצי שקל, או של 5 שקלים, בגודל כזה, שהאזור הזה הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי קרח, לא שיש עליו קצת סיבים, וזה יכול לגדול או לקטון או לקבל צורה אליפטית. אבל זה רופא אור יוכל להסתכל ולהגיד אם זה זה. אם זה אלופציה הריאטה, אפשר...
הוא היה פרופסור קרס, הוא היה אצל רופא אור ונתן לו ג'ל בשם רטיבית.
רטיבית, כן.
רטיבית.
ויטמין A, כן.
0.025%.
כן.
עד עכשיו זה לא הניב פירות.
כמה זמן הוא לוקח את זה?
כמה זמן הוא לקח את זה?
חום, זה לא צריך להניב פירות, זה צריך להניב שיער.
אבל זה אתה חושב שזה עוזר?
תראה, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא להתחיל עם רטינול או רטיבית, שזה ויטמין A. אפשרות שנייה זה לתת קרם מקומי של סטרואידים, של קורטיזון מקומית. כי אם זה באמת אלופציה הריאטה, אז זה יכול להיות מצב של משהו אוטואימיוני, ואז סטרואידים מקומי, קורטיזון מקומי יכול לעזור. לפעמים, אם זה באמת זה, אפשר גם להזריק לאזור הזה זריקות של קורטיזון. רופאי אור מכירים את זה, אבל צריכים לקחת בחשבון שזה לא דבר שעובר ביומיים. כלומר, זה לא שהוא לוקח את הקרם, שם את הרטיבית במשך שבועיים והצערות צומחות. אז צריך לחכות לפחות חודש, חודשיים, כדי לראות אם מתחילה איזושהי תנועה. זה התחיל לו בבת אחת, או שזה קרה לו לאט לאט?
זה יחסית, זה דבר מהפעם הראשונה, הופתענו, כאילו זה היה כזה לא הדרגתי, כאילו מקטן, זה כזה, אתה יודע, זה כמו כאילו הוא ישן בלילה, נגיד. קם בבוקר.
הלך לישון בלילה, קם בבוקר וזה היה?
עצבים קשורים לזה,
כן,
עצבים
כן, ומחשבות. רק אני רוצה רק לחדד. הלך לישון בלילה, קם בבוקר וזה כבר היה?
שנייה, אני שאלתי שתי. מליקה.
כי זה חשוב.
בואי רגע, בואי.
כי אם זה קרה בצורה מהירה במשך יומיים, 3 שבוע, זה אלופציה הריאטה וזה לא התקרחות גנטית.
והוא קם בבוקר וזה היה ככה?
כן, אוקיי, אז זה לא...
לא, עכשיו
זה
מתחיל להתרחב
לצדדים. אשתי אומרת שזה מתחיל להתרחב לצדדים עכשיו.
אוקיי, תשמע, זה מתחיל בצורה עגולה, וזה מתרחב בצורה מהירה?
יחסית,
בוא נראה, כן. תראה, כל רופא אור מכיר את זה מצוין. ואז צריך לראות, אם זאת התקרחות שהיא התקרחות תורשתית משפחתית, אז אין מה לעשות, משהו לא יעשה בסוף, יש אמנם תרופות שאפשר לקחת, שעוצרות את התהליך, אבל ברגע שהוא יפסיק את התרופות, הוא יתחיל את התהליך מחדש, כן?
הבנתי.
כן, וזה תרופות הורמונליות, הוא סוג של תרופות שמנטרלות חלק מההורמונים, זה דבר אחד. הדרך, האפשרות השנייה, אם זה אלופסיה הריאטה, שזאת הפרעה אוטואימיונית, אז זה יכול להתחיל, זה מתחיל באופן מאוד מאוד מהיר, זה יכול להתחיל תוך יומיים, 3 שבוע, וזה יכול גם להתרחב, וזה גם יכול להצטמצם, ולהרבה מקרים כמו שזה בא, ככה זה נעלם, ורופאי האור יכולים או עם משחות, או לפעמים אם זה לא עוזר להזריק מקומית, לעזור לפתור את הבעיה, או לפחות להקל עליה. אוקיי?
פרופסור קרסו, אם תרשה לי לבקש ממך, בשביל לקצר את הדרך, הרי מה זה ברופאי האור? הרי אתה זה המילה האחרונה.
לא, לא, לא.
ככה אני מגדיר אותך.
לא, לא, לא. אני לא רופא אור, ואני לא מזריק קורטיזון לקרקפת, ואני אומר לך שתאמין לי שרופאי האור, רופא אור הקטן ביותר, יודע יותר ממני על מחלות אור.
אוקיי, אבל לפי הניסיון שלך, איזה תרופה הכי יעילה יכולה להיות?
השאלה, אם זו התקרחות תורשתית, זה תרופה אחת.
זה לא תורשתית.
אם זה לא תורשתית, להתחיל במשחת קורטיזון, ואם זה לא עוזר, להזריק דיפרוספן לאזור הזה.
רגע, משחת
קורטיזון. להתחיל במשחת קורטיזון.
ואם לא?
ואם לא, לבקש מרופא אור להזריק למקום דיפרוספן.
דיפרוספן?
כן.
דיפרוספן.
למקום.
למקום. הבנתי.
אוקיי.
בסדר, עכשיו, אם תרשה לי, פרופסור קרסו, רק שאלה אחת על הדרך ואני מסיים.
אבל בוא נצ'ק-צ'ק, כי יש לנו המון אנשים, וכבר אנשים מקבלים עצבים, ואם יקבלו עצבים, אני אצטרך להרגיע אותם. כן, די.
שאלה כללית ואני מנתק.
כן.
בן אדם שיש לו סכרת.
כן.
והוא מטופל בכדור ובאינסולין. מותר לו לעשות השתלת שיער?
אם הוא מאוזן... אם הוא מאוזן, התשובה היא חיובית. אם הוא מאוזן טוב, התשובה היא חיובית. אבל צריך לקחת בחשבון שסכרת שמטופלת באינסולין ושאישון מפריעים להשתלת השיער, לקליטת השיער. התוצאות יהיו פחות טובות.
ומה לגבי השתלת שיניים? כאילו, לעשות
שתלת שיניים? אותו דבר בדיוק. התוצאות יכולות להיות פחות טובות. לכן חשוב מאוד 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 להיות מאוזן, ולהיות מאוזן על הרמה הנמוכה ביותר שאפשר.
איזה רמה צריכה להיות?
צריכה להיות רמה שאתה למעשה כמעט ולא אוכל פחמימות, ורמת האינסולין, ההמוגלובין A1C, תהיה פחות מ-5.7.
רגע,
כמו אצל אדם בריא, זה האידיאל.
מה מבחינת האוכל והתזונה הכי מעלה את הסוכר, שאני יודע?
אורז, תפוחי אדמה, פיטה, גלידה, עוגה, שוקולה, כל מה שטוב מעלה את הסוכר. כל מה שפחות טוב מוריד אותו.
כל מה שטעים אתה מתכוון.
בדיוק. הבנתי. תשמע, אני מציע למי שזה לא יהיה, אם זה אתה או למי שזה לא יהיה, היום מדברים על דיאטה שהיא כמעט קטוגנית. כלומר, לאכול כמעט רק ירקות ירוקים ולאכול בשר ולאכול חלבונים, גבינות שמנות, וביצים, לא לאכול בכלל דברים עם פחמימות. ואז הסוכר יורד יפה. אוקיי, אדיב, אני נפרד ממך לשלום.
תודה רבה לך.
כל טוב לך, חביבי, שיהיו לך רק דברים טובים.
שתהיה בריא וכל טוב.
תודה רבה, תודה על התראות. כן, אנחנו רוצים לפרסומות, או אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, לא התביישתם וכן הלאה וכן הלאה, ומי איתנו על הקו. הלו.
הלו.
שלום.
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום, מי יש לי העונג?
שמי מאיר.
כן, מאיר.
ואני בן 77 עוד מעט.
כן.
אני עומד לעבור ניתוח של בקע דו-צדדי במפסעות.
כן.
אבל הבעיה שלי כרגע ברגליים. אני צועד כל יום כ-4 קילומטר, וקשה לי מאוד בהליכה, כואבים לי, יש לי כאב בתאומים, וגם במפסעה.
אחרי כמה זמן מתחיל הכאב בתאומים?
הכאב בתאומים מתחיל אחרי 1.5 קילומטר.
אוקיי.
והכאב די לוחץ. הלכתי לרופא של כלי דם.
אם אתה, רק שנייה, אם אתה נעצר לכמה דקות, הכאב חולף?
כן.
ואם אתה מתחיל, אתה יכול שוב ללכת איזה חצי קילומטר?
כן. ועובדה שאני מסיים תהליכה.
אוקיי. לא, אני לא יודע כמה זמן אתה... אוקיי. תכף נגיד לך מה העניין. כמה
לא
מרופא כלי
מהיום.
דם?
זהו. עשיתי בדיקת דופלר. ובבדיקת דופלר יש חסימה של 0.64.
כן.
הפרעה בזרימה בבוען, בשתי הבוענים, בשני הרגליים.
כן.
אז כשהייתי אצל רופא כלי הדם, שאלתי אותו מה ניתן לעשות. אז הוא התחיל להסביר לי, תשמע, אם יש לך בעיה שאתה לא יכול ללכת 100 מטר, אפשר לעשות לך סטנט ולפתוח ופה ושם. אבל אם אתה הולך כמו שאתה הולך, אני לא מציע לך לעשות את זה, כי יכולות להיות מזה בעיות.
נכון.
גם של ריפוי וגם פה. בקיצור, הוא עשה לי קצת שחור בעיניים.
לא, לא, בוא נעשה את השחור, משחור לשחור בעיר, לאפור ולירוק. אם אנחנו נעשה בדיקת אקו דופלר, בדיקת זרימת דם באקו ל-100 אנשים בגיל 77, אנחנו נמצא באחוז גדול מאוד סתימה כמו שלך. אתה מרגיש את הסתימה רק אחרי שאתה צועד 1.5 קילומטר.
נכון.
עכשיו, הסתימה היא סתימה שאפשר לחיות איתה.
כן,
אני חי את העבודה. כן, בדיוק. עכשיו, המחלה שלך נקראת צליעה לסירוגין, intermediate claudication. וזה מצב שבו אתה, ברגע מסוים אין מספיק דם לשרירים, מופיעים כאבים שנקראים כאבים איסכמיים, כי אין להם דם, אתה עומד קצת, הספקת הדם לשריר מתחדשת, הוא מתאושש, ואתה יכול ללכת עוד קצת. הטיפול הכי טוב, דרך אגב, הוא דווקא ללכת.
אז זה מה שאני עושה ללכת. יום.
כן, להמשיך ללכת, לא למה? כי ההליכה הזאת, אפילו אחרי, גם שיש לך קצת כאבים,
אני ממשיך.
בדיוק, היא לא גורמת רוצה. למה שאנחנו קוראים נאו-וסקולריזציה. נאו-וסקולריזציה זה החידוש. יצירת כלי דם חדשים.
ככה הבנתי.
כלומר, זה ההליכה, למרות קצת כאב, לא יותר מדי כאב אז תעמוד, אבל הליכה עם קצת כאב היא הטיפול. לפעמים אנחנו מוסיפים כדורים שמרחיבים כלי דם או שמונעים קרישה, לפעמים נותנים אספירין למקרים האלה, לפעמים נותנים, יש כמה סוגים של כדורים שאנחנו נותנים להרחיב את כלי הדם, אבל זה הדבר הכי טוב. יש אנשים שלא יכולים ללכת 100 מטר, ואז אחרי 100 מטר מופיעים הכאבים, ואז אין ברירה אלא להכניס סטנט. עכשיו גם לסטנט יש תופעות לוואי, אז העצה שקיבלת מהרופא היא עצה נכונה, טובה ומדויקת.
זאת אומרת שסטנט תמיד יש לי זמן להכניס.
בדיוק. גם בעוד 10 שנים.
השאלה היא, אם הניתוח של הבקע שאני עומד לעבור, יכול לשפר לי את מצב הזרימה?
לא.
אין קשר.
אין קשר. הוא ישפר לך, הוא יוריד לך את הכאבים במפסעות, את הכאבים במאמץ, אבל הוא לא ישפר את זרימת הדם.
עכשיו, יש אפשרות לקבל איזשהו... זה שהוא כדור בכל זאת שהכאב לא יהיה, או ש... לא יודע, משהו שיעזור לי.
תראה, יש כדורים...
אם אני למשל מנסה לעלות בעלייה, המצב הרבה יותר חמור.
בוודאי, גם אם אתה עולה מדרגות יותר חמור.
נכון, אבל במצב ישר, במישור, הכאב מתחיל אחרי 1.5 קילומטר.
כן, זה נורמלי, משום שכשאתה הולך...
אני צועד עם הכאב, והולך.
כשאתה הולך בעלייה...
אני קדימה, אני מרגיש כאילו ש... אני מרגיש... חוסר תחושה. שאלה אם זה...
כשאתה הולך בעלייה או למדרגות, המאמץ השרירי יותר גדול,
נכון.
המאמץ השרירי דורש יותר דם, אז הזמן מתקצר. אגב, גם כשאתה הולך בירידה מאוד מאוד תלולה, שאתה צריך כאילו לבלום.
נכון.
כשאתה הולך במישור או בירידה מתונה, אתה יכול ללכת אפילו קצת יותר. אז לכן... אני לא הייתי לוקח שום כדור מיוחד, הייתי מתייעץ עם רופא המשפחה לגבי כן או לא אספירין.
כן, אני לוקח מדלל דם, בגלל שיש לי שני סטנדים לבביים.
אז מה אתה לוקח? אתה לוקח גם פלאביקס או רק אספירין?
לא, הכדור החדש של פייזר. מרח לשם.
אוקיי.
אליקוויז.
אליקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום?
כן.
כן, כן. אם זה אליקוויז, זה 5 מיליגרם פעמיים ביום.
נכון.
זה כדור מצוין, והכדור הזה הוא טוב לך, אתה לא צריך שום דבר אחר. תנסה ללכת, אם כואב לך.
אני צריך להפסיק לקחת יומיים את הכדור.
נכון. נכון.
אוקיי.
כך צריך לעשות.
אז אני לוקח מדלל.
אוקיי, בסדר, אז אתה לא צריך שום דבר. עכשיו, אתה מרגיש שכואב לך, תמשיך ללכת עוד 100 מטר, 150 מטר על הכאב.
לא, אני הולך, אני הולך. אני לא מבטא.
זו הדרך.
אוקיי, אני מודה לך מאוד.
אוקיי, מאיר, שאלה הצרות.
תודה
כל טוב לך.
תודה.
אני מבין שאתה ניתוח, עושים לך ניתוח לפרוסקופי. הוא ניתק. אוקיי, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
שלום, אם יש לי הכבוד.
הלו?
כן, אני איתך.
שלום, שמי מלכי. כן, אני מלכי. בת 70, ולפני חודשים מספר, לפתע, הרגשתי שהבטן שלי עומדת להתפוצץ. בכוחותיי האחרונים נגשתי לרופאת המשפחה, והסברתי לה מה קורה איתי, לא עשתה עם זה שום דבר, ואומרת לי זה שום דבר. והלכתי הביתה.
אני מניח אבל שהיא שמה יד על הבטן.
כלום, 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 היא לא עשתה.
היא גם לא לחצה על הבטן?
שום דבר, שזה היה לי מוזר. חזרתי הביתה, ומדי פעם זה קורה לי, ההתקפים הללו, אבל לא כפי שהיה בפעם הראשונה, בצורה כל כך קשה. עכשיו, אני עשיתי היום אולטרסאונד, ונאמר לי על ידי הטכנאי, שיש שם ריבוי גזים, ורק בעוד 4 ימים אני אוכל לגבת עם זה לרופא. כן, עכשיו... בינתיים אני מבקשת ממך הסבר למה זה קורה, מה עושים אם זה הגיל, כי היא אמרה לי בגיל הזה הרבה אנשים זה קורה להם, אבל זה לא תשובה, זה התחמקות.
אנחנו בת כמה את היום, מלכי?
70.
אוקיי, תראי, בגיל 70 קורים הרבה דברים, אבל כאבי בטן לא אמורים לקרות. האם שינית משהו בדיאטה שלך, בתזונה שלך?
לא, ממש לא.
את אוכלת כל הזמן אותו דבר?
פחות או יותר.
בואי תראי, מלכי, אנחנו בגיל מתקדם, הגוף פועל קצת פחות. אז כן, אנחנו, רואים, אנחנו רואים פחות טוב, אנחנו שומעים פחות טוב, אנחנו מערכת החיסון שלנו קצת יותר חלשה, ואנחנו מאקלים פחות טוב את האוכל.
אוקיי.
עכשיו, כשאנחנו מאקלים פחות טוב את האוכל, ויש או... ויש התפרקות חלקית של האוכל, נוצרים גזים. וגזים לפעמים כואבים מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אני, כשבא אליי אדם עם כאב בטן, הדבר הראשון הוא לשים יד על הבטן, ולראות, כי יש מה שנקרא אצלנו בטן חריפה, שהיא בטן של אפנדיצית, או בטן שדורשת ניתוח, לכן מוזר לי שהיא לא שמה יד על הבטן.
כלום.
אבל יכול מאוד להיות שהיא ראתה איך את נראית, והיא התרשמה, והיא מכירה אותך, אז היא אמרה, זה שום דבר. ובאמת הרבה מאוד אנשים, בגלל בעיות עיכול בדרך כלל, יש להם גזים בבטן וכאבי בטן. יש גם מה שנקרא תסמונת המעי הרגיש, או הרגיז, שזה מצב שבו יש כאבי בטן וגזים, ולפעמים בחילות, ולפעמים שלשולים, ולפעמים עצירות, וכל הדברים האלה. עצם העובדה שהטכנאי כבר ראה שיש הרבה גזים בבטן, כנראה זו הבעיה. אז ישנן כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת לקחת כדורי פחם, מה שנקרא קרבוניס אנימליס. והכדורים האלה הם סופחים, זה כדורי פחם, ממש נראים כמו פחם, והם סופחים גזים. אפשרות אחרת זה לבקש מהרופא אנזימים לעיכול. כלומר, כשאת אוכלת ארוחת, זה בדרך כלל קורה לך בבוקר או אחר הצהריים, או בערב.
זה לא כל הזמן קורה, זה קורה מדי פעם.
ושזה, לא, ברור, אבל שזה קורה מדי פעם, זה אחר הצהריים?
לאו דווקא, זה יכול להיות כל פעם בזמן אחר.
שימי לב אם זה קורה אחרי שאכלת אוכל כבד. או
אני
אוכל...
לא אוכלת כבד.
את, לא, את אוכלת בשר?
פעם בשבוע, חתיכה קטנה.
אז שימי לב אם זה קורה אחרי שאת אוכלת בשר, או אם אחרי שאת אוכלת כמות יותר גדולה, קצת מהכמות הרגילה שלך.
אני אף פעם לא אוכלת יותר, אני תמיד מפסיקה את האוכל, קצת לפני שאני
שבעה. כמו שאמר הרמב״ם.
ממש.
כמו שאמר הרמב״ם, תאכל חצי מהכמות שאתה יכול לאכול, או ברגע שאתה שליש, כשאתה תשים בצלחת ותאכל רק שני שליש.
בגמרי. האמת שגם כשאכלתי בשר, אני אכלתי חתיכה ממש קטנה, וזה רק פעם בשבוע.
תראי, יש כדורים יחסית טבעיים ממיצי מרה של, של בעלי חיים שנקראים אנציפלמד, שלא צריך נדמה לי בשבילהם מרשם. תנסי לקחת כדור או שניים לפני ארוחות שהן ארוחות שאת אוכלת בהן בשר או דברים כאלה, לראות אם זה יעזור לך להקל. הבעיה היא כנראה בעיה בעיכול, את מעכלת פחות טוב, ואז יש לך גזים בבטן, וגזים בבטן מאוד מאוד כואבים.
האמת שבפעם הראשונה שזה קרה לי, ובכלל היה משהו לקראת הצהריים שעוד לא אכלתי בכלל ארוחת צהריים, וזה קרה.
אם זה קרה שעוד לא אכל צהריים והיה לך גזים, אז זה יכול להיות מסטרס וממתח. כי גם
זה לא חסר.
כי גם בסטרס ובמתח אנחנו לפעמים בולעים אוויר, עושים מה שנקרא אירופגיה. אנחנו בולעים אוויר, והאוויר הזה לפעמים נכלה וגורם לכאבי בטן. או אנחנו שותים, כשאנחנו שותים מים, כן.
אני אבל המתח שיש הוא ממתח שאני מכירה את עצמי, כי לא היו לי חיים טובים מי יודע מה, זה לא חדש המתח.
Okay, המתח לא חדש, אבל המנגנונים שלך להילחם במתח אולי יותר חלשים. אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, אני רק נותן לך אפשרויות. יכול להיות שכל מה שאני אומר בכלל לא קשור למתח, ויכול להיות שפיתחת רגישות למזון מסוים, יכול להיות שפיתחת רגישות לחלב או לגלוטן שאפשר לפתח בגיל יותר מבוגר.
וואי, מה אתה אומר? אחד שאף פעם לא היה לו איזה פתאום עכשיו בגיל 70.
כן, פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת. פתאום יש הרבה דברים. אדם בריא, 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 פתאום חולה.
העיקר שמחים שיש תוחלת חיים ארוכה. כמה אתה יותר חי, ככה יש לך יותר צרות.
בסדר גמור, אבל מה האלטרנטיבה?
אין הרבה.
תגידי לי מלכי, מה האלטרנטיבה למות צעיר? אם היו אומרים לך לסבול מכאבי בטן ולחיות ולנסות ליהנות מהדברים הקטנים שאת יכולה ליהנות מהם, או למות בגיל 50 בריאה, מה היית בוחרת? אל תעני לי, זה ברור, כן? כן, אתה, את צ'רצ'יל, שאלו אותו בגיל 90, שאלו את צ'רצ'יל, איך אתה מרגיש? אז הוא אמר, בהתייחס לאלטרנטיבה, מצוין. ועד גיל 90 היה עם סיגר ביד אחד וכוס וויסקי ביד שנייה. איפה אנחנו ואיפה הוא? אוקיי, מלכי.
רגע, ברשותך, אני רוצה שתגיד לי בבקשה, כי אני רוצה לרשום את השם של הכדור שאמרת שהוא
טבעי. אנציפלמד.
אנציפלמד?
אנציפלמד.
אוקיי.
זה הכי פשוט. יש גם כדורים אחרים שזה אנזימי עיכול. יש גם אפשרות לקנות בבתי טבע אנזימי עיכול טבעיים, ממצמחים, מאננס, מפפאיה, והם גם טובים. ולקחת שניים יחד עם האוכל, יחד עם המנה הראשונה של האוכל.
אבל כל פעם לפני האוכל?
כן, לפני, תראי, אם את אוכלת פרוסת לחם קטנה, אז לא, אבל אם את אוכלת קצת ירקות וקצת בשר, אני גם לא אציע לך כרגע דיאטה של שינוי מרכיבי המזון. כי לפעמים אנחנו מורידים דברים מהתזונה. לפעמים אני מציע לאכול חלבונים לחוד ופחממות לחוד. כלומר, אם את אוכלת למשל אורז או תפוחי אדמה, לא לאכול את זה ביחד עם בשר. אם את לאכול או אורז, תפוחי אדמה, פחממות, יטריות עם ירקות, או חלבון כמו דג או בשר או עוף או גבינה עם ירקות. סליחה, לא להרבב חלבונים כמו בשר ודגים ביחד עם יטריות ותפוחי אדמה.
אני אף פעם לא עושה את זה.
אוקיי, בסדר, אבל יש לנו עוד לפחות בן אדם אחד שמאזין לנו לתוכנית.
כן, ברור, אבל רציתי רק לשאול ממך, פרופסור, אתה הצעת לי פה שני דברים לקחת, מה עדיף?
זה אין הבדל. תנסי את זה, תנסי את זה. יש הרבה יותר קל להיכנס לבית טבע, לקנות אנזימי עיכול טבעיים. לוקחים שניים, שלושה לפני האוכל. אם זה לא עוזר, עוברים לאנציפלמד, ואם זה לא עוזר, יש אנזימים יותר ספציפיים רפואיים, שחלקם גם דורשים מרשם.
מה זה שניים, שלושה? שניים, שלושה ביחד?
כן, כן, כדורים, כי זה דברים טבעיים, זה לא, זה אנזימים, זה לא חומרים כימיים.
ולפני כל ארוחה, שניים, שלושה,
אם יש לך כאבי בטן, לא קבועים, היית אומרת לי תמיד אחר הצהריים, היית אומרת לך רק לפני ארוחת צהריים. אם היית אומרת לי בלילה, היית אומרת לך לפני ארוחת לילה. את אומרת לפעמים בבוקר, לפעמים בצהריים, לפעמים בלילה, אז תקחי גם בבוקר, גם בצהריים, גם בלילה, וזה לא מזיק. מלכה, אנחנו חייבים לסיים, כי העוד כבר ברקע.
אני מודה לך מאוד, פרופסור. תודה רבה.
תודה. תודה ליאל פרנק ומאירה פרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לדוד זבולוני על הדיגיטל. תודה לאיציק אהרון על השידור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. טלפונים שלנו לעלייה לשידור 1-900-722-103. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, הצוות הנהדר שלי מחכה לשיחות שלכם. 1-900-722-103. הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות ונחזור לכם מהעבר השני של השעה. תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת בנושא רפואה, גוף, נפש. ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל דוד זבולוני, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין. והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום. הלו,
שלום.
היי, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, עם מי אני?
רחלי.
כן, רחלי. ובת כמה?
אני מתקשרת בעניין האמת של בעלי.
שהוא בן כמה?
בן 40.
כן.
הוא לפני שבועיים בערך קם בבוקר והתלונן שהוא מתחיל לא לראות טוב בעין ימין. כמו מין מסך, כמו וילון בצד ימין של העין.
כן.
אחרי שזה 24 שעות ראינו שזה לא עובר, הלכנו לרופא עיניים, רופא עיניים ממליץ לגשת למיון כי יש בתקת. מאז הוא היה מושפס 9 ימים, עשו לו את כל הבדיקות האפשריות, שזה MRI של המוח, עשו לו ניקור מותני, עשו שדה ראייה, צילום.
ובניקור כל... מותני היה לחץ גבוה?
מה שאני יודעת, אמרו שהניקור מותני הוא תקין לגמרי.
אוקיי, אז היה לחץ תקין, כן.
בסופו של דבר, אין הבחנה חד משמעית מה יש לו.
את יודעת אם עשו לו MRI עם חומר ניגוד ובלי חומר ניגוד?
בלי חומר ניגוד.
צריך לחזור על הבדיקה עם חומר ניגוד. כי יש מחלות דלקתיות שרואים אותם רק עם חומר ניגוד.
אוקיי, לדעתי זה בלי, אני כמעט בטוחה, אבל אני אבדוק את זה.
אוקיי, יש חומר שנקרא גדולניום, וצריך לעשות את הבדיקה. יש מחלות דלקתיות של המוח שיכולות להופיע בטשטוש ראייה, שהסימן הראשון, אבל בדרך כלל רופאים לא רואים בצקת. בדרך כלל בבדיקה הראשונה הרופא רואה בדיקה תקינה, אבל אם יש בצקת אז צריך לחשוב גם על דברים נוספים. אוקיי, אבל בכל זאת אם עושים MRI אני מניח שימליצו גם עם חומר ניגוד. בואי נמשיך, כן. היו לו עוד סימנים נוירולוגיים? היה לו בעבר איזה סימן נוירולוגי?
הוא התלונן בשנתיים האחרונות שיש לו מין כאב חד שמגיע כל כמה, פעם, זה יכול להגיע פעם בחודש, פעם בשבועיים, מין כאב חד לעין שגורם לו לעצום עין אחת כי יש לו כאב בלתי מוסבר, וזה עובר אחרי כמה דקות.
לא, זה כנראה לא קשור. האם היה לו פעם איזו חולשה של יד או סחרחורת?
לא משהו ממש רציני. בסופו של דבר החליטו לתת לו טיפול של, הוא מקבל סטרואידים.
כן, זה הטיפול.
ואמרו לו לקחת אנטיביוטיקה, שאחרי 3 ימים התקשרה הרופאה ואמרה לעצור, כי אין צורך, כנראה שהגיע תשובות של דלקת שלא צריך. ובינתיים אין שום שיפור, הוא עדיין סובל עם הבצקת בעין, עדיין לא רואה טוב בעין ימין.
כמה סטרואידים הוא מקבל? כמה הוא שוקל
הוא בערך? הוא קיבל בבית חולים, הוא שוקל 80 בערך.
כמה מיליגרם הוא קיבל סטרואידים? 60?
כן.
הוא קיבל לבריד.
הוא קיבל לבריד 1000, אחר כך 500, אחר כך 250, ועכשיו טיפול ביתי, הוא התחיל ב-60, וכל יומיים אמרו לו להוריד ב-5 מיליגרם.
אוקיי, בסדר גמור. תראי, זה הטיפול שיש. זה הטיפול שיש. מה שצריך לעשות זה גם לעקוב אחריו, רופא עיניים, וגם לחזור לדעתי על CT עם חומר ניגוד. סליחה, על MRI.
MRI.
על MRI עם חומר ניגוד. ואני מניח שהרופאים שללו בעיה בכלי הדם של 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 העין.
הם עשו לו, אני חושבת, גם צילום, גם...
אני מניח שרופאי עיניים ראו אותו והיה בבית חולים, אז בדקו את כל מה שיש לבדוק.
עכשיו, עוד שאלה, הוא עשה בוטוקס. יש יכול להיות איזשהו קשר לדבר הזה?
הוא עשה בוטוקס...
כמה ימים לפני הכאב, לפני שהתחילו הכאב בעין?
אני לא רואה כרגע שום קשר, אלא אם הזריקו לכלי דם, אבל גם הסיכוי, כי הכמות שמזריקים בבוטוקס למצח, או מעל העין, זה כמות של 10 יחידות, וזה, אם זה בכלי דם, זה מתפשט. אני לא... תראי, אני לא יכול לשלול, אבל הסיכוי שהבוטוקס קשור שואף לאפס.
אוקיי. אוקיי, אז בעצם מה שאתה ממליץ להמשיך לעשות טיפול את ה-MRI...
להמשיך עם הסטרואידים, להיות במעקב רופא עיניים באופן רציף.
כן.
ולבקש בדיקת של MRI. אני מניח שגם אם המליצו בבית חולים לחזור על בדיקת MRI, אם לא עשו לו עם חומר ניגוד, אז לחזור עם חומר ניגוד.
Okay.
כי יש okay. מצבים דלקתיים, מחלות דלקתיות, לא דלקתיות, חיידקיות. Mm-hmm. מחלות דלקתיות אוטואימיוניות.
שרואים ש... את זה רק
מהחומר? שאפשר לראות אותם ממש רק אם יש חומר.
אוקיי, אז ההמלצה היא, הטיפול הוא בעיקרון עיניים, לא נוירולוגיה, נכון?
הטיפול הוא עיניים, אם זאת רק בצקת בעין ואין סימנים כן. נוספים הבדיקה, הטיפול הוא עיניים, אבל כי בדרך כלל שהבעיה היא נוירולוגית, שמדובר במחלות דלקתיות של המוח, אז כן. בבדיקה של הרופא, החולה, אנחנו תמיד אומרים, החולה לא רואה והרופא לא רואה. כלומר, גם כשאני מתחיל לבדוק אותו כרופא ובודק, אני לא רואה שום דבר מבחינתי העין תקינה. אבל זה פה לא קיים, כי מבחינת הרופא יש בצקת בעין. אז יש לו בצקת בפתמת העין. בצקת בפתמת העין בדרך כלל זה סימן נוירולוגי. אז לכן המעקב צריך להיות אולי על ידי רופא שהוא נוירו-אופטלמולוג. יש רופאים
ש... נכון, זה מה שרשמו כן. בסיכום.
יש רופאים שהם נוירו-אופטלמולוגים, וזה התחום של נוירולוגיה ורפואת עיניים. כי בצקת בפתמה זה סימן נוירולוגי. כל פעם שרופא נוירולוג, שאני בודק את העיניים של חולה, אני למעשה לא בודק את, אני בודק את הקרקעית, כדי לראות איך נראה הצו הראייה. הצו הראייה זה העצב היחידי בגוף, שרופא יכול לראות אותו עם המכשיר הזה, שנקרא אופטלמוסקופ.
אוקיי,
עזרת
אני מאוד. תודה רבה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום רחלי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום.
פרופסור קרסו, שלום כן. לך. מדברת מיכל.
כן, מיכל.
בת 36.
כן.
ורציתי להתייעץ איתך לגבי משהו שאני באמת לא יודעת מה לעשות. כרגע אני 3 חודשים אחרי לידה.
כן.
ויש לי בעיה ברמת הסידן בדם, כנראה בלוטת הפרתיירוד. לפני שנתיים, גם הייתי אחרי לידה, ועם הנקה מלאה, וחצי שנה אחרי הלידה, התחלתי להרגיש כאבים בברכיים, ובאגן, בצד שמאל, כאבים שהלכו והתגברו, עד לרמה שממש התקשיתי להתכופף, להרים את התינוקת, ממש. וכשפניתי לאורתופד, הוא המליץ לי לקחת בעצם תוסף של סידן, 1,000 מיליגרם ליום, וויטמין D, ובנוסף הוא גם שלח אותי לבדיקת צפיפות עצם. ובבדיקת צפיפות עצם באמת יצא שבירך זה יצא מינוס 1.7 ובעמוד שדרה תחתון מינוס 0.1. אז
מינוס 0.1 זה הגבול כבר של זה הגבול של אוסטופן, זה כבר הגבול מינוס 0.1 או מינוס 1?
כן, לא, מינוס 0.1 זה יצא בעמוד שדרה תחתון ובירך, ששם היו לי את הכאבים יותר חזקים, מינוס 1.7.
אז מינוס 1.7 זה כבר לא טוב.
זהו, עכשיו, אחרי שלקחתי סידן, לתקופה הכאבים חלפו. אבל אז עקבתי אחרי הבדיקות דם, וגיליתי שהקלציום בדם גבוה. ואז הפסקתי את הסידן לגמרי, אמרתי מה, אני לוקחת סידן, הקלציום בדם עולה, ומעצמות הוא בורח, זה משהו שלא יודעת, זה נראה לא תקין בגיל הזה.
את צריכה להיבדק על ידי אנדוקרינולוג.
אני הלכתי.
לחזור על בדיקת PTH, פרתיירואיד הורמון.
עשיתי אותה עכשיו, זה עכשיו.
ועשיתי סופי שתן לסידן וזרחן, וכן?
כן, כן, עשיתי את זה, אבל אז, לפני שנתיים. עכשיו, העניין הוא שעכשיו אני גם בהנקה מלאה, 3 חודשים אחרי לידה. וחשוב לי גם לציין שאימא שלי גם עברה ניתוח של בלוטת הפרתיירואיד בסביבות גיל 50. אבל אצלה הקלציום עלה יותר מאשר אצלי. אצלי כרגע זה עומד על 10.8, משהו כזה. וה-PTH עומד על 36, בגבול ממש הגבול העליון.
הגבול העליון של הנורמה. מה לגבי כן, ויטמין כן. D אמרו לך לקחת?
אז אני לוקחת, תגיד לי, עד לפני שנה בערך הייתי לוקחת 5 טיפות ליום של 1,000 מיליגרם.
5 טיפות של 1,000 יחידות, אוקיי.
כן.
כמות יפה,
אבל
כן.
אבל עכשיו אני הורדתי, כי אני לא יודעת, זה באמת נכון להוריד, או שכן כדאי...
תקשיבי, אני חושב שפה אני לא יכול ולא רוצה לייעץ לך בטלפון. פה את חייבת מעקב של רופא אנדוקרינולוג, שיראה את כל התמונה, שיראה את גם את התמונה של הצפיפות עצם, אולי שישלח אותך.
אז זה עושה, אבל למרות שהכאבים כבר חלפו לי, זאת אומרת, אין כן. את הכאבים שאז היה לי.
הכאבים חלפו, אבל אולי הכאבים היו משהו שעזר להגיע להבחנה יותר מוקדם, כי את בת 36, ויש לך ירידה בצפות עצם של מינוס 1.6, אמרת לי, או משהו כזה.
1.7, כן.
1.7, שזה כבר אוסטאופורוזיס.
נכון, ממש היו לי כאבים.
ובגיל 36, אז מוכרחים לראות.
עכשיו אני מרגישה גם שמתחיל הכאבים. זאת אומרת, אני
אוקיי, אז כי אפשר היום, בטיפול אנדוקרינולוגי, נכון, אפשר להפוך את המצב ולתקן לך את צפיפות העצם.
אבל זה אולי קשור גם לבלוטת הטריס שהיא... מתפקדת אצלי כנראה מדי מהר,
זה יכול להיות קשור לכל, כל מערך ההורמונים הוא מערך משותף. הבעיה הזאת של צפיפות עצם יותר מתאימה לפרתיירואיד הורמון מאשר לתיירואיד הורמון.
אז מה עושים?
מוציאים
את הבלוטה ככה?
תלוי מה המצב. אין לך רמה גבוהה של בלוטה כרגע, אז אין מה להוציא. אבל יכול מאוד להיות שיחליטו כן לתת לך רק ויטמין D, לא לתת לך סידן, כן לתת לך סידן.
סידן אני לא לוקחת כרגע, זה נכון מה שאני עושה? אני לא
יודע, אני צריך לראות את כל התמונה, לכן אני רוצה שתבדקי על ידי רופא אנדוקרינולוג, ולא על ידי רופא נוירולוג בטלפון.
לעשות צפיפות עצם כדאי לעשות עכשיו אחרי שנתיים וחצי שלא עשיתי?
בוודאי.
אז לבקש לעשות צפיפות עצם?
אני מתפלא שלא יפנו אותך אחרי שנה לביקורת. לעשות ביקורת של צפיפות עצם, ואם לא צריכים לעשות לך בדיקת שחלוף עצם, בדיקה שנקראת CTX, כן? יש כל מיני דברים שצריכים לעשות, אבל זה פה צריכים לראות את כל התמונה, ואנדוקרינולוג צריך לכוון אותך.
אני התחלתי לקחת
K2, בעקבות מה ששמעתי לפני שלושה דבר. K2 זה מצוין, זה עוזר לסידן להיכנס לעצם. K2 מצוין, עוזר לעצם. ויטמין D מצוין, עוזר להכניס סידן לעצם. אבל את צריכה השגחה, ואת צריכה קודם כל לעשות בדיקת צפיפות עצם, ועם התשובה ללכת איתה כמה שיותר מהר.
יש אפשרות לקבל המלצה לאנדוקרינולוג ממך? אפילו אחרי השידור, אם יש אפשרות?
לא, 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 אבל רופאת המשפחה תיתן לך, מה? רופאת המשפחה תיתן לך בשמחה, היא לא יכולה לא לתת לך. היא תגידי לה, תראי לה את הבדיקה האחרונה, תראי לה את הבדיקה האחרונה, כן, ותגידי לה שאת מבקשת ביקורת של צפיפות עצם. אני לא רופא שלך, אני לא יכול לתת לך הפניה לבדיקות.
אני אפנה לרופא ואני...
כן, הוא ייתן לך בשמחה רבה ולא תהיה שום בעיה, זה אני יכול להבטיח לך. וגם תבקשי הפניה לאנדוקרינולוג.
בסדר גמור, תודה רבה.
אוקיי, מיכל. שלום, שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, רק תגיד לי אם אתה מדבר מצינור אופרת, או עם דיבורית, או מטלפון אלחוטי, או ממה?
אני אדבר איך קומפיילוט.
לא שומע?
הלו?
אני שומע אותך באיכות שמיעה גרועה ביותר. איך אתה מדבר?
אני מדבר עכשיו דרך המכשיר, כן.
עכשיו זה בסדר.
מצוין. אני מבקש להישאר בעילום שם.
בסדר, אבל לא בעילום גיל.
לצורך שיחה, תקרא לי איציק.
לא משנה, אני יכול לקרוא לך משה רבנו, איציק, אבל רק תגיד לי מה הגיל שלך, זה חשוב לי יותר.
אני בגיל 80.
אוקיי, אני איתך, אני שומע.
כן. אני בדרך כלל בריא. יש לי לחץ דם מאוזן וסוכרת מאוזנת. הבעיה שאני רוצה להתייעץ איתך, לנושא של שארית שתן.
כן.
השארית היא כליטר, אחרי התרוקנות.
ליטר אחרי התרוקנות, כן.
כן, והרופא שלי ממליץ לעשות ניתוח, אבל אני הייתי רוצה להתייעץ איתך אם כדאי.
בוא תשמע, אחרי גיל מסוים...
אולי תבוא פרטי ונתן לך כדי שהתמונה תהיה מלאה, אני לוקח שלושה סוגי כדורים. דודורארט.
דודורארט, כן. דודורארט, כן.
תדים 5 מיליגרם.
מה 5 מיליגרם?
תרים.
כן.
ואובניק.
אובניק, כן, אובניק. אוקיי.
אני לא קם בלילה לשירותים.
בטח, כי אתה אוסף את זה בשלפוחית.
והפרוסטטה בגודל 38 סנטימטר, ובדיקות הדם תקינות פחות או יותר.
תשמע, הבעיה שלך היא בעיה של יכולה להיות, הפרוסטטה היא בגודל, היא לא ענקית, אבל היא גדולה. אני חושב שכדאי לך לשקול בכל זאת ניתוח. כי בכל זאת אתה, ליטר, שארית של ליטר זה שארית ענקית. בדרך כלל אצל אנשים מבוגרים יכולים להיות 50cc, 100cc, 150cc, אבל ליטר, יש לך ליטר בבטן כל הזמן, והשתן שנשאר בשלפוחית יכול להזדהם, ויכול לגרום לדלקות בשתן, ויכולה להיות לך פעם אחת עצירת שתן פתאומית.
אין לי בעיות של דלקות.
יכול להיות לך.
אם נסתכל בחמש שנים האחרונות, אני לא זוכר שנגרם לי דלקות בגלל ה...
אבל אתה לא יודע כמה היה נפח השתן שלך בלפני חמש, לפני בשנים האחרונות, אתה יודע כמה הוא עכשיו.
גם אז היה היה שירת שתן גפנה.
אוקיי, okay, תראה, אני על פניו חושב ש... שלפוחית רגילה אצל אנשים צעירים היא 15 עד 20 סנטימטר. 38 סנטימטר זה בסדר, זה סנטימטר קוב, זה הנפח של השלפוחית, של ההרמונית כאילו. אני חושב שאתה צריך להתייעץ, אתה יכול להתייעץ עם עוד אורולוג אחד, אבל אני חושב שכדאי לטפל בזה. תראה, היום אתה בן 80 במצב בריאותי טוב. אני לא יודע מה יהיה מצב הבריאות שלך בעוד 5 שנים. ולעשות ניתוח היום שמצבך הבריאותי טוב ואתה מאוזן, זה ניתוח הרבה יותר קל מאשר לעשות את אותו ניתוח בעוד 5 שנים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון תמיד שלניתוח יכולים להיות תקלות, כמו בבריחת שתן אחר כך או דברים כאלה. אבל זה אתה צריך להתייעץ. יש לי התייעצות עם אורולוג נוסף, תשמע מה הוא חושב, הוא יכניס אצבע, הוא ישלח אותך גם אולי לבדיקות נוספות, אבל אני חושב שכדאי לעבור את הניתוח ולשחרר את גודל השלפוחית.
אם עושים ניתוח, איזה שיטה כדאי לעשות כדי שיהיה...
אני מניח שיעשו לך דרך איבר המין. טרנס-יורטרל, מה שנקרא.
מה עם סטנדים? אני שמעתי בתוכניות שלך שיש איזשהו פרפר כזה שהוא...
כן, יש פרפרים ויש דברים, אבל לא תמיד זה פותר את הבעיה. לכן אני הייתי... אבל בשביל זה צריכים להתייעץ עם אורולוג. יש גם עידוי של שלפוחית, של פרוסטטה. יש כל מיני סוגים של ניתוחים.
יש לך המלצה לסוג כזה ש...
אני לא יכול להמליץ בלי לראות את כל התמונה, ולכן אני ממליץ להתייעץ עם אורולוג בכיר נוסף. איך אני יכול להמליץ בלי לדעת מה המצב, בלי לראות את האולטרסאונד?
מתוך האפשרויות הקיימות, איזה ניתוח, יש לו פחות בעיות אחרי הניתוח.
או הניתוח שהוא עידוי שלפוחית, עידוי פרוסטטה, שעושים אותו אפילו בהרדמה של חצי גוף. את כל הניתוחים אפשר לעשות בהרדמה של חצי גוף, לא הניתוחים הפתוחים. או ניתוח של טרנס-יורטרל, דרך איבר המין.
ולגבי התרופות שאני לוקח, שלושתם יעילים או שאני יכול...
שלושתם יעילים, אבל הם חוסמים יותר מדי כנראה. ולכן אתה לא נותן שתן, הם סוגרים יותר מדי את השלפוחית, אז אתה לא קם בלילה. יכול מאוד להיות שכדאי להתייעץ עם אורולוג, אולי להוריד חלק מהתרופות, או להוריד את התרופות בכלל. ואז יכול להיות שתצטרך לקום 5 פעמים בלילה, ואז זה גם יכול להיות שנפח השלפוחית יהיה יותר קטן. אבל זו בעיה של שילוב בין פיזיולוגיה לפתולוגיה.
לנסות להוריד את הכדורים, ואז...
אני לא אומר, אני לא יכול להגיד, תראה, אני לא הרופא שלך, ואני לא רופא אורולוג, אני לא יכול להציע לך הצעה, אני רק אומר לך...
אני אתייעץ עם הרופא.
בדיוק, תתייעץ עם הרופא, קודם כל, יכול להיות שאתה חסום יותר מדי. אז יכול להיות שאם תיקח פחות כדורים לפרוסטטה, השתן יהיה, תצטרך אולי לקום בלילה יותר, אבל גודל השלפוחית יקטן, יכול להיות. יכול גם תיאורטית להיות שהבעיה היא בעיה נוירולוגית, ואז יכול להיות שאפנו אותך לבדיקה אלקטרופיזיולוגית. יש בדיקות שהן בדיקות נוירולוגיות של שליטה על השלפוחית. אז לכן אני חושב שצריך לראות אותך רופא אורולוג, לקבל את כל התמונה, להחליט אולי קודם להוריד את החלק מהכדורים, או את הכדורים שאתה מקבל לפרוסטטה, כי הם כדורים שגורמים לכך שלא תרוץ לעתים קרובות, נגד התסמונת הפרוסטטית. יש בדיקה שנקראת ציסטומנומטריה, שזה בדיקת הלחצים בשלפוחית, שהיא מראה אם הבעיה... היא בעיה נוירולוגית של השלפוחית, או בגלל הפרוסטטה. המקרה שלך הוא מקרה של להוסיף לך עוד כדור לפרוסטטה, לא יפתור את הבעיה, אולי להוריד כדורים מהדואודארט, או מהאומניק, או להוריד אחד מהם, או שניים מהם, ולראות מה יקרה. אבל זה האורולוג צריך לתת לך את ההוראה ולבדוק. כי אם השלפוחית, אם הכדורים האלה סוגרים יותר מדי את הספינקטר, אז הספינקטר לחוץ, ואז אתה נותן פחות שתן במשך היום, ואז הוא מצטבר בשלפוחית ומגיע לליטר. אבל ליטר זה כמות אדירה של שתן.
אז עשיתי בדיקה אורודינמית.
אורודינמית, זה ציסטומנומטריה. זה אותו דבר.
אז יש תוצאות.
ויש לך בעיה נוירולוגית?
אני לא יודע, כתוב ככה.
לא. לא, אל תקרא לי את הבדיקה, כי אנחנו לא נתחיל לנתח כרגע בשידור לפני כל המאזינים את התוצאות של הבדיקה. לכן אני אומר לך, מה שלא יהיה עם הבדיקה ועם כל הדברים, צריך לגשת לאורולוג נוסף לקבל חוות דעת. אוקיי?
אוקיי, תודה רבה לך, דוקטור.
כל טוב לך, כל טוב. תודה רבה. תודה, להתראות. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שלום, לי קוראים אשל, אני בן, השנה בן 50.
כן, אשל.
והסיבה שאני פונה אליך זה כיוון שאני סובל מכאבי ראש מאוד מאוד חזקים, כבר לא מעט שנים, ואני קבוע לוקח כדורים נגד כאבי ראש.
מה זה קבוע?
דוגים, כל שבוע, כמה פעמים בשבוע. וכל הכדורים שיש, אתה יודע, לכאבי ראש, ועושה תשלבות ביניהם, מה שהרוקח אומר לי שלא מתנגש אחד עם השני. העניין הוא כזה, הייתי איתו גם וכמה רופאים.
חכה, חכה, לפני שאתה אומר לי את העניין, בוא תאר לי את סוג כאב הראש. איזה כאב ראש זה? איפה לוחץ?
אז בעיקרון...
הוא בחצי ראש או בכל הראש?
הוא בחלק בקדמת הראש לרוב.
במצח?
מתחיל במצח ומשם הוא מתרחב יותר פנימה. וזה כאב שהוא הולם בעוצמות שפשוט המוח כואב.
הולם כמו פטישים?
גם, כן. אני, כאילו, הדופק מכיב לי שם. אני מרגיש את הדופק,
אז אתה מרגיש דופק.
ממש לקשור את הראש. כן.
עכשיו, יש לך...
ממש לקשור את הראש כדי להקל על זה.
אוקיי. אור מפריע לך?
הלו?
אור מפריע לך? אתה שומע אותי, אשל?
כן, כשהכאב ראש הוא חזק, אז האור מפריע.
רעש מפריע?
פחות.
יש לך בחילות בזמן הכאב?
כשהוא מגיע לסי של עוצמת כאב מטורפת, אז כן.
אתה מרגיש לפעמים כמו מלחציים במצח או בראש, או כמו כובע פלדה שקטן עליך בכמה מספרים?
לא.
לא. תראה, הכאב, אם הוא הולם, ואם הוא עם רגישות לאור, הוא מתאים לכאב ראש של כלי דם, מה שנקרא כאב ראש וסקולרי, הוא מתאים. זה לא מיגרנה, כי אין לו חלק מהקריטריונים של מיגרנה, אבל זה יכול להיות כאב מהמשפחה של המיגרנה. עכשיו, אתה לוקח את הכדורים, כמה כדורים אתה לוקח בשבוע?
תלוי בתדירות של הכאב ראש.
מה התדירות שלו בדרך כלל?
זה לפחות פעמיים בשבוע, ואז זה תופס לכמה שעות. יש אבל עוד סימפטום, שהוא המשמעותי בהבנה של הכאב ראש. באופן קבוע, כאב ראש לפני שהוא יתחיל, אז מה שיקדם לו זה שאחד מהצדדים שלה, אחד מהמחיריים יהיה סתום. לרוב המחיר השמאלי סתום. ואיך אני יודע שזה קשור? כיוון שמיד אחרי שאני רואה שאני צריך לפתוח את הפה כדי לנשום, ואני נושם פה סגור, אז כאילו ההצטמצמות של האוויר או הלחץ באחד מהמחיריים,
ככה
זה הכאב בראש, לפי הנשימה.
שמת לב אם גם לובן העין באותו צד הוא גם אדום? האם גם העין אדומה, העין בסטט שמאל אדומה יותר? הלחמית שלה, הלבן של העין גם יותר אדומה?
לא, היא לא אדומה, אבל הראייה מדרדרת בזמן הזה. ויש עוד סימפטום. בשינה, אם אני, כשהנחיר אחד סתום, אם זה נגיד צד שמאל, אז אני צריך לישון על הצד שבו הנחיר הסתום יהיה התחתון.
כן, זה ברור, כי אחרת אתה לא יכול לנשום. כי כשאתה ישן על הצד, אתה סותם את הנחיר הפתוח.
בדיוק, ואז אני מתעורר עם כאב ראש.
תגיד לי, אתה שותה אלכוהול לפעמים לפני השינה?
ממש לא. בכלל לא בעיקרון.
בכלל לא. אני שואל את זה כי הכאב שלך עם הנחיר הסתום מתאים למה שנקרא קלאסטר הדק. עכשיו, קורה מצב שהכאב נעלם וחוזר, נעלם וחוזר, נמשך איזה 50-60 דקות, נעלם וחוזר שוב ונעלם וחוזר?
לא, אם אני לא מזהה אותו בהתחלה לקחת מעט כדורים, אז הוא יימשך כמה שעות טובות, עד שאני אלך לישון לרוב.
טוב, זה כאב מהמשפחה, לא זה כאב מהמשפחה של הכאבים המיגרנותיים, שיש לו אורה, יש לו סימן מבשר, והסימן המבשר יכול להיות טשטוש ראייה, יכול להיות כאב מעל המצח שמתחיל ככאב חלש וגובר, יכול להיות כל מיני סימנים נוירולוגיים או סימנים אחרים. זה הסוג של המשפחה של המיגרנה, ואופייני לו שזה כאב הולם. בהבחנה המבדלת יש כאב שנקרא כאב ראש מקבצי, אבל זה כאב שמופיע הוא רק שהוא חד צדדי ולא דו צדדי, ובו התחושה היא בדיוק מעל העין, שגם מופיע עם טשטוש ראייה, בו בדרך כלל לחמית העין היא אדומה, כועסת, ויש נחיר סתום, והוא מופיע יותר בעונות מעבר. ואצלך זה כל הזמן.
כן. זה יכול להיות שזה קשור למחיצה באף? שאם נסדר את האף, אז
לפחות... תראה, אני מכיר הרבה אנשים עם מחיצה באף שאין להם את הכאבים האלה, ואני מכיר הרבה אנשים בלי מחיצה באף שיש להם את הכאבים האלה. אז השאלה שלי היא שיכול להיות שכן ויכול להיות שלא, וזאת לא תשובה ששווה משהו. אז אני לא יכול להגיד לך. הסיכוי שהכאב הזה הוא מהמחיצה של האף הוא קטן, כי גם כשהנחיריים פתוחות, ואתה יכול לנשום, סגור רגע את הנחיר הימני עם האצבע ותנשום, סגור את הפה ותנשום עמוק. נכנס אוויר?
בקושי, וזה ישר אני מתחיל להרגיש את הראש.
אוקיי, אז יכול להיות שזה בכל זאת קשור איכשהו. יכול להיות זה קשור איכשהו, כן. אז בוא תשמע, מה שאני יכול להציע לך, זה לנסות לקבל תקופה מסוימת טיפול מונע למיגרנה. קודם כל, ברגע שהוא מופיע, תבקש מרופא המשפחה שירשום לך תרופה ממשפחת, או רופא נוירולוג ממשפחת הטריפטנים. טריפטנים זאת משפחה של כדורים ספציפיים למיגרנה. ואז ברגע שמתחיל לך כאב, זה כדורים כמו ריזל, טרילרט, זומיג, אלה חלק מהתרופות, יש עוד. וברגע שתיקח כדור אחד, תראה אם הוא הורג את הכאב מיד או לא, זה יכול להיות לך אפילו טסט הבחנתי. ואם זה לא עוזר, אז הייתי מבקש מנוירולוג שייתן לך טיפול מונע, שבמקום לקחת 3-4-5 כדורים פעמיים או 3 בשבוע להתקף, תיקח כדור אחד כל ערב שהוא יכול לעזור לך לפתור את הבעיה. אבל זה כאב ראש שאנחנו קוראים לו כאב וסקולרי, בגלל הדופק והפעימות שלו, והוא מהמשפחה של הכאבים המיגרנותיים. ושאלה אחרונה, אם למישהו במשפחתך, לאמא, לסבתא, לדודה, לאבא, יש או היה מיגרנות?
לא, אח שלי, צר מני בשנתיים בערך, הוא גם סובל מאותם סימפטומים, וגם אצלו זה מתחיל כמוני באף, שנינו אסמטים.
אוקיי, אז בכל זאת להיות שקשור למשפחה של המיגרנות. אוקיי.
טוב, אוקיי, תודה רבה.
כל טוב ושל, כל טוב. כן, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום. שלום פרופסור.
שלום.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם יום יום.
נהדר. כן. אני נוסע מזמן לעלות אליך לשידור, נו, ואני שמחה שזה הגיע.
יגעת ומצאת, תאמין.
כן, לא, אני לא בטרת אליך. שמי מרסל,
כן,
ואני בת 69, מעריצה מספר אחת שלך, אתה לא יכול לשכוח את זה.
לא, אני עכשיו זוכר, אני רושם.
אתה זוכר.
כן.
וקודם כל, יש לי שתי בעיות, אבל... הייתי רוצה שתשתף אותי מה אתה לוקח, שזה בערך השאלה השנייה שלי, עם האורך רוח שלך, הסבלנות, הנעימות, משהו שאיבדתי אותו לאחרונה מבחינת...
בואי אני אגיד לך מה אני לוקח. הקדוש ברוך הוא ברך אותי בזה שאני עושה את מה שאני אוהב, ואני אוהב את מה שאני עושה.
אתה פשוט מלאך. זה מלאך. השאלה הראשונה שלי זה שלפני חודש בערך, חודש וחצי, התחיל לי, ששמעתי לאחרונה כמה אנשים כבר שפנו בנושא הזה אליך, רעד ביד ימין.
כן.
עכשיו, זה רעת שנניח עכשיו שאני מדברת איתך, אני מחזיקה את הטלפון באוזן ושמה את היד שלי על הברך. והיד שלי עכשיו רועדת מאוד חזק. אם אני מחזיקה
תראי, כי את גם מתרגשת קצת, זה לא קנה מידה. השאלה שלי היא אחרת.
אוקיי.
שאת לבד בבית.
כן.
ואת אוכלת. ואת מביאה את הכוס קפה לפה. היד רועדת? היד עם הכוס רועדת?
בזמן הזה אני לא מרגישה, אבל אם אני מחזיקה, כאילו, כשאני שותה אני לא מרגישה שרועדת, אבל כשאני מחזיקה אותה, כן. אני, חשוב אולי להגיד את זה, כשאני במטבח עובדת, ואני לא מרגישה שקשה לי שהסכין רועדת לי, או הכף שביד או משהו כזה.
אלא רק במנוחה, זה רעד במנוחה.
במנוחה, כשאני הולכת להשכב למשל, ואני מרימה את היד מאחורי הראש, אז היד רועדת ברמות שאני מתחילה לדחוף איתה מתחת לקרית, או משהו רק שתרגע כאילו, שלא תהיה ב... או כשאני מחזיקה דברים, אם חשוב, אז אני אגיד לך, שלחתי לרופא, הוא אמר לי ש...
לא, אל תגידי מה הוא אמר לך. אל תגידי לי עוד מה הוא אמר לך.
אוקיי.
לא, לא, אני לא רוצה להיות משוחד בייס ממה שהרופא אמר. אוקיי. גם אם זה היה משהו חכם, וגם אם זה היה משהו פחות חכם.
יש ימים שזה יותר, ולא, במשך היום. יש שעות שזה יותר, ושעות שזה פחות. אבל זה הולך ומתחזק עם הזמן. כן, סליחה.
ההליכה שלך השתנתה?
את הולכת
יותר לאט?
כן, 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 כן. הרבה יותר לאט. הרבה יותר לאט.
האם גם, יש לך לפעמים קצת חוסר יציבות?
לא,
לא סחרחורת, לא סחרחורת, אלא כאילו, לא?
כן, 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 כן.
הכתב היד שלך השתנה?
מאוד, מאוד. כל הכבוד לך. אתה פשוט מאוד. תגידי לי,
האור שלך, לגמרי. האור שלך נעשה יותר שומני?
לא, לא. האור לא השתנה, נעשה דווקא יותר יבש. הרבה יותר יבש.
קשה לך לסלוק, נעשה יותר יבש אצל כל אדם בגיל שמתקדם בגיל. אבל השאלה, אם הוא כאילו היה יותר יבש והוא קצת פחות יבש, או שאת לא הרגשת את זה.
לא, פחות יבש לא.
יותר קשה לך להסתובב במיטה מצד לצד?
כן, מאוד.
אוקיי. האם חוש הריח שלך השתנה?
כן, וואי, אתה גאון. התחזק אבל, התחזק.
אוקיי. תקשיבי, יש לך חלק מהסימנים של תופעה שמתאימה לגיל 70.
אוקיי.
וזה סוג של דברים, זה נקרא פרקינסוניזם, זה מהמשפחה הגדולה, זה לא פרקינסון, זה יכול להיות ממשפחה הגדולה של הפרקינסון, של הפרקינסוניזם, וזה דברים שיש להם היום טיפול ותרופות.
אוקיי.
מה שצריך לעשות זה ללכת עם התסמונת הזאת, עם התלונות האלה לנוירולוג.
אוקיי.
הנוירולוג יחליט אם לתת לך טיפול, ואיזה טיפול לתת לך. אבל הטיפול הוא מחליש את הסימנים, הוא לא מרפא.
זה ילך להתחזק עם הזמן?
זה עלול להחמיר עם הזמן. זה התחיל ביד ימין?
כן, זה רק ביד ימין. רק ביד ימין.
אז זאת תופעה שהיא תופעה מהמשפחה הגדולה, הגדולה של הפרקינסוניזם, ויש לזה היום טיפול שיכול להרגיע את זה, ולהוריד לי את הסימנים, ולשפר את המצב, וזה לא צריך לדאוג שזה מתחיל בגיל 70 או 69.
זהו, לפי מה הבדיקות שהוא עשה לי, הוא אומר, זה לא נראה חמור, אבל עוד חודש תבואי, ואם זה מחמיר, אז נחליט מה עושים. אז אתה אומר שכן צריך טיפול תרופתי.
אני לא אומר שצריך, אפשר גם לא לקבל טיפול תרופתי. אפשר להסתפק רק בכדור שנקרא אזילקט. לא, כן, אזילקט.
והוא עושה מה? הוא משפר את הרעידות?
לא, הוא כאילו עוצר או מעכב את ההתקדמות, אבל זה הכל. מה שלא הייתי מתחיל שום טיפול מיוחד לרעד, אם את מסתדרת איתו טוב, ואם הוא לא מפריע לך. אם הוא לא מפריע לך לבשל, ולא מפריע לך לחתוך ירקות, ולא זה, אז אני לא הייתי מתחיל עוד בשום טיפול ספציפי מיוחד. אלא רק אולי טיפול שיכול לעכב את ההתקדמות, וההתקדמות היא קרוב לוודאי צפויה להיות איטית.
כן, אני לוקחת כל כך הרבה כדורים, שאם ממש לא חייב, אז אני אוכל...
יכול להיות, חכי, איזה כדורים את לוקחת? את לוקחת גם כדורים להרגעה או כדורים פסיכיאטרים?
כן, בהמלצתך, מעל שנה ומשהו, אני לוקחת ציפרלקס.
לא, ציפרלקס לא עושה את זה, מה עוד?
אני לוקחת אמביאן.
לא עושה את זה, מה עוד?
כדורים אחרים, אז אני לוקחת סוטלול לדופק, אני לא לוקחת כדור ללב.
לא עושה את זה, הלאה?
אספירין.
לא עושה את זה.
אטרוזט לקולסטרול,
לא עושה את זה.
זה הכל.
אוקיי, אז זה לא, זה לא מהכדורים. אוקיי, כדאי לגשת לרופא ולהיות בעקב. אני לא הייתי עדיין מתחיל בטיפול ספציפי לרעת, כל זמן שאת מסתדרת והוא לא מפריע לך, ממש.
טוב, את המזון הזה, אני יש לי עוד שאלה, אבל פעם אחרת.
בבקשה, בבקשה.
אפשר? כן?
כן, כן, כן.
אז מה ששאלתי אותך בהתחלה שלאחרונה, נעשיתי קצת חסרת סבלנות, נניח אין לי סבלנות לקרוא איזה מאמר גדול, או... או לדבר בטלפון הרבה זמן, אפילו עם חברות, או אני נעשית קצרת רוח.
הרבה אנשים, הרבה אנשים.
רעש בטלוויזיה.
מכירה, תמיד אומרים, תמיד יש איזה פתגם שאומר, הוא זקן תרחן, וזקן עצבני. כי אנחנו עם הגיל, יש לנו פחות סבלנות. יש לנו פחות סבלנות לרעשים, יש לנו פחות סבלנות לדבר שטויות. לפעמים אנחנו רוצים שקט שישאירו אותנו ולא יבלבלו לנו במוח.
ממש ככה.
כן, זה לא, זה לא, זה לא חריג לגיל. זה לא חריג לגיל. זה לא
אוקיי,
כמו בגיל 20 שאתה...
אוקיי, זה בסדר, אני מה לדאוג.
מה? לא, אין לך מה לדאוג מזה.
בסדר גמור. כי אני רואה אנשים בגילי שהם שונים, כאילו יש להם סבלנות לשמור רעשים בטלוויזיה או דיבורים. אני למשל לא יכולה לדבר בטלפון, שמישהו מדבר לידי, אני פשוט יוצאת מדעתי,
תראי, מה שיש לך זה הפרעת קשב וריכוז.
אוקיי.
וזאת הפרעת קשב שמתאימה לגיל מתקדם.
אוקיי,
זה, גם לי, גם אני אין לי סבלנות לדבר בטלפון הרבה. אז מה חדש? אז מה שלומך? אז מה אתה אומר? אז מה עשית? אז מה חדש? כלומר, לטחון מים.
נכון.
אני מדבר בטלפון, אומר את הדברים שאני רוצה, אומר שלום וגומר, לא מתחיל להתפיית. גם אני עם הסבלנות שיש לי, ויש לי סבלנות.
יש לך המון,
אבל אני כמו בלון. אני כמו בלון, אני כמו בלון. יש לי סבלנות, 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 עד שבום, פתאום אין לי לגמרי.
כן, אני לפעמים...
כולנו, כולנו דומים.
אוקיי, זה לא משהו נאורולוגי שמצריך דאגה, אוקיי.
לא.
תודה רבה לך, פרופסור, אתה מלאך, תודה רבה שלך, שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום המבורך. ומי איתנו על הקו, הלו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
תודה רבה שהעליתם אותנו לשידור.
בבקשה.
שמית מדר, אני פונה אליך בשאלה בקשר לילדה בת 11 וחצי כמעט. ילדה שחלתה באוגוסט שעבר בקורונה. גם היא וגם שני אחיה, אח שלה הקטן עשה פימס תוך די שנייה ורבע, היה בטיפול נמרץ. והיא לקח לה איזה, כן, שנה קשה. והיא לקח לה משהו כמו שלושה, חודשיים ורבע, בזמן שאחיה היה בטיפול נמרץ וכזה, אז התחילה לפתח כאבי ראש, שבהתחלה לא היה ברור מה טיבם, ואחרי שלושה חודשים בערך התברר שיש גם בצקות ב... על הצבי הראייה, וגם לחץ תוך גולגולתי מוגבר, וגם כל מיני בלגנים של בלוטת התריס. בקיצור, באמת איזה מכלול כזה של סימפטומים.
מכלול של פוסט-קורונה, כלומר כל הסימפטומים של פוסט-קורונה היא לקחה אותם אליה.
זהו, בדיוק. עכשיו, העניין הוא שאף אחד לא אומר לנו שאכן מדובר בסימפטומים של פוסט-קורונה, וכל פעם שיש לה איזשהו משהו חדש, הולכים איתה, לבית חולים, ואז אומרים, ואז פשוט שולחים אותה כל פעם לאיזה רופא אחר, אחד שמטפל באוזן, ואחד באף, ואחד בזרת, ואחד בראש, ואין איזה מישהו שרואה תמונה שלמה ואומר לנו מה עושים, ואני נורא אשמח אם נוכל רגע להגיד את זה איתך, כי בעצם מה שכרגע יש, שזה החד... בעצם מה שהתגלה זה א', שיש לה לחץ תוך גולגולתי מוגבר, והתחילה לקחת דיאמוקס.
כן, כמה דיאמוקס מקבלת? חצי כדור שלוש פעמים, פעמיים ביום או שלוש?
חצי כדור פעמיים ביום.
125 מיליגרם כפול 2, כן.
זה השתנה, זה עלה וירד, כרגע מאתמול העלו לה מכדור, היא הייתה גם על שלושה כדורים. כרגע היא עלתה על כדור אחד, והיא עלתה, אתמול העלו לה את זה לשני כדורים ביום.
250 כפול 2, אוקיי.
אז התחילה בשלושה כדורים, כי באמת היה לחץ מוגבר מאוד, וגם היה לחץ על עצבי הראייה, וראו בצקות, והייתה גם איזושהי דקיקות של הקרקעית, ושל הקרנית, ושל הזה ושל הזה, וגם היה... מה?
עשו לה גם בדיקה של כלי הדם של המוח, CT, אנגיו CT?
יפה, עשיתי או... זה מראה.
לא, לא עשו לה אנגיו.
איך,
לא
אתם מדברים אנגיו? שתיים, מי, כן, מי כן, אני מדבר?
אני אמשיך רגע להגיד.
לא, דברי, ואז... תנו לי רק עם מישהו אחד, כי אתם מדברים ואחד נכנס לדברי השני, ואז אני לא מבין למה מדובר.
אתה צודק, לא עשו לה אנגיו.
אנחנו לא פרונטלית, כן.
אתה צודק לגמרי, לא עשו לה אנגיו, עשו לה אך ורק CT.
CTA, עשו לה, ראו את כלי הדם?
לא, לא. עשו לה CT ועשו לה MRI, שה-MRI היה, ה-MRI כן היה MRI לכלי דם, הם אמרו שהם לא רואים שיש בעיה.
לא ראו חסימה הדם. של כלי דם לא, בורידים לא, או משהו
לא,
כזה?
לא, לא, לא. אוקיי. הם בדקו את זה, לא ראו את זה. מצד שני, כן, לאט לאט התפתח גם חריגות משוגעות ממש בבלוטת התריס, תפקוד שלה וגם... בכל הנוגדנים שלה, ואמרו, טוב, אז זה כנראה השימוטו, והבחנו לה את יתר לחץ דם, את הלחץ התוך גולגולתי המוגבר, הבחנו את זה כ-PTC, ובגלל זה נתנו לה בעצם את הדיימוקס, אחרי זה אמרו שיש לה גם השימוטו, ועכשיו היא לא לגמרי תפקודית, היא לא חזרה לבית ספר, היא לא מצליחה לתפקד בחברה, היא לא מצליחה להחזיק את הראש, היא מתעוררת בלילות בלי הפסקה, וכזה, ועכשיו בשבועים האחרונים נוספה לה סחרחורת, שמאוד מפחידה אותה, כן, ואנחנו כאילו באמת לא יודעים מה לעשות, כי...
תראי, אחת הבעיות היא לנסות לדעת אם זה באמת פוסט-קורונה, או מה שלפעמים קורה, שיש גם קינים וגם פשפישים. כלומר, ישנם מחלות שלפעמים קורות, ובגלל שהיה לה קורונה, אז אפשר לייחס חלק לפוסט-קורונה. דווקא אני שאלתי אם עשו לה את צילום של כלי הדם של המוח, כי לפעמים חסימה, סתימה או טרומבוזות בסינוסים, בכלי הדם שמנקזים את כלי הדם מהמוח, יכולות לגרום לבצקות בעיניים, ויכולות לגרום לכל מיני תופעות, ויכולות לגרום לדברים לסחרחורות, ולחלק מהדברים שהיא מתלוננת. אבל אם בתחום הזה בסדר...
הם לא עשו את זה שוב, הם עשו בפעם האחרונה MRI במרץ, ועכשיו נוספו סחרחורות, ו...
לא, בסדר.
וזאת ילדה מאוד בריאה, זאת אומרת, ילדה שלא הייתה פעם חולה, לא הייתה אצל רופאים, לא הייתה באשפוז, כאילו ילדה ממש בריאה עד הקורונה.
איפה אתם גרים? באיזה אזור?
בחולון.
איזה קופת חולים יש לכם?
כללית.
אני חושב שכדאי להגיע או לבית חולים לילדים שניידר בפתח תקווה, או להגיע לבית חולים דנה באיכילוב לילדים, ולראות שם, אני מניח שיש להם גם שם, אני מניח, אני לא יודע, מרפאת פוסט קורונה.
כן, אז זהו, ניסינו, אנחנו מנסים להגיע למרפאת פוסט קורונה כבר 4 חודשים בהמתנה, והשבוע התקשרו להגיד לנו שההמתנה היא לעוד 8 חודשים. שזה לפני עצמו מטורף לגמרי.
כן, השאלה אם רופא המשפחה לא יכול ללחוץ. אם רופא הילדים שלה לא יכול ללחוץ. זה אני שואל, אני לא יודע.
כן, אנחנו שותקים פה את התשובה כי...
כן. אם לא, אז לנסות לראות מי מנהל את המרפאה, מי מנהל את מרפאת הילדים של פוסט קורונה, נגיד בדנה או בשניידר, ויש לי ללכת אליו באופן פרטי. כדי שיראה בדיוק את
כל. צריך
למישהו
שהוא רופא פנימי או רופא כללי, נכון?
רופא ילדים, רופא ילדים טוב הוא רופא פנימי ורופא כללי, כי רופא הרי... בעבר אמרנו שילד זה מבוגר קטן, אבל זה לא נכון, כי רפואת ילד, חלק מהדברים הם דומים, כן? אבל אנחנו עדיין לא מכירים את כל התסמונות ואת כל הסיבוכים של פוסט קורונה.
אבל יכול להיות
מחלה חדשה, זאת מחלה של שנתיים וחודשיים, שנתיים וחצי, סליחה, או שנתיים ושלושה חודשים.
כן, ושני ילדים האלה באמת לקחו עליהם לבדוק את זה על הגוף, איך זה עובד, המחלה הזאת.
כן.
אבל תגיד, יש לי שאלה אחרת על זה. הסיפור עם הסחרחורת עכשיו החדש, זה משהו שבעצם היא כבר איתו שבועיים, היא נורא ניבלת, היא גם מתעוררת מזה בלילה, היא מתעוררת בלילה ומסתובבת לה הרצפה, היא רואה את הרצפה מסתובבת.
נכון, זה נורא מפחיד.
ועכשיו מה שקרה בבית חולים, היא הייתה עכשיו מאושפזת יומיים בבית חולים שוב, כי
התקלתי שיתקו
בכל זאת, בוולפסון.
כן.
ואמרו לה בעיקר, לא היה זה ממצא, כאילו אין בצקת כרגע בעין, יש איזושהי דקקות עדיין נוספת, יש איזושהי ירידה טיפה בראייה, אבל הם אומרים
שיכול להיות... אין כרגע בצקת בעין? כרגע
לא. בצקת...
לא, זה טוב, זה טוב.
נכון, אז אין בצקת ואין יותר מדי ממצא אחר, ובכל זאת הם אמרו, טוב, אז בואו נעלה את הדיימוקס, כי אולי זה יעזור. האם זה באמת הגיוני שדיימוקס יעזור לסחחורת?
יכול להיות, כי מורידים בכלל? עוד, יכול להיות, כן. הדיימוקס מוריד בצקת מהמוח. עכשיו, אנחנו רואים את הבצקת במוח דרך, בבדיקה אופטלמוסקופית שמסתכלים לתוך העין.
בדיוק, אז הסתכלו כן. ולא ראו שום דבר.
אז זה טוב,
אמרו אבל... אמרו שהבדיקה היא תקינה.
עכשיו, מצד שני, יכול גם לי, הסחחורת הזאת יכולה גם להיות מסיבות אחרות, יכולה להיות בגלל קריסטלים בזה, זה קרה לה תוך כדי שנה שהיא מסתובבת מצד לצד, ואז הסחחורת יותר קשה?
לא. היא פשוט התעוררה מזה, לא. היא פשוט התעוררה מזה.
התעוררה מזה, אז היא כנראה הסתובבה וזה קרה. כן. פה כדאי גם להתייעץ או לראות, הנקודה היא שכל סימן חדש שמופיע, אז רוצים לשלול דברים אחרים ומפנים אותה לרופא מומחה בתחום.
נכון,
זה בסדר.
ואין מישהו שמרכז את כל הדבר הזה.
אין מישהו שמרכז את המקרה, זאת הבעיה. אז יכול מאוד להיות שדווקא אם יש, אם היא מאושפזת בוולפסון, שהוא, יש שם מחלקת ילדים טובה, לפנות אולי למנהל המחלקה ולבקש שייתן במרפאות מישהו שיהיה מנהל המקרה שלה. כלומר, שהוא יעקב אחריה והוא זה. אני לא יודע אם בוולפסון יש מרפאת פוסט קורונה או לא, אני לא יודע. אין.
כן. לא לילדים.
טוב, אין לי לצערי, ההצעה היחידה שאני יכול להציע לך, זה לנסות לברר מי מנהל את המרפאה בדנה או בשניידר, ולפנות אליו באופן פרטי.
את המרפאה של הפוסט קורונה או את המרפאה כן. כילדים בכלל?
של הפוסט קורונה בילדים.
כלומר, את הרופאה שמנהלת.
כן, רופא, אני לא יודע מי זה, אבל... אוקיי, יש לנו את האות ברקע, ואנחנו נאלצים להיפרד. כל טוב, ואנשים עוד טוענים שקורונה לא קיימת, אנשים טוענים שזה אשליה. מה אני אגיד לכם? שני ילדים שחלו כל כך בעייתי. טוב, רבותיי, זהו, סיימנו להיום. לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לדוד זבולוני אחראי על הדיגיטל, לאיציק אהרון אחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM, ובעיקר לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. סוף שבוע טוב, שבת שלווה, שבת שקטה, ורק טוב שיהיה לכם להתראות.